קודם כל שלום לכולם, אני שמח לפתוח את הסדרה הזאת. בסדרה אנחנו ננסה דרך דוברים שונים להציג כיוונים שמתאימים לנתיב השלישי, כשבתוך המסגרת הזאת של נתיב שלישי יש כמובן קולות שונים, ואנחנו לא מתאמים מראש מה שכל אחד אומר, ולא שכל מה שמישהו אומר אמור להיות מוסכם על כולם. אבל אני חושב שהכיוון הכללי אמור לשדר את המסר המשותף, גם אם בפרטים יכולים להיות הבדלים וחילוקי דעות, והמטרה שלנו באמת להציג גם את הכיוון המשותף, אבל גם את המגוון שיכול להופיע בתוכו, ואנחנו מקווים שבתוך המגוון הזה, אנשים שונים, נשים ואנשים שונים יוכלו למצוא כל אחד את מקומו. אנחנו מאמינים שהרבה מאוד מתוך הציבור הדתי והחרדי יכולים למצוא שם את מקומם. אני היום רוצה לדבר על העניין של סמכות חכמים או של דעת תורה, וכמובן הוא משיק להרבה מאוד נושאים אחרים שבהם אני לא אגע. אני לא אגע בשינויים בהלכה, אני לא אגע בכל מיני סוגיות רגישות שעל הפרק, כי אי אפשר לגעת בכל, למרות שכמובן ההשקה קיימת. אני ארצה לגעת במושגים, איך אנחנו אמורים להתייחס לחכמים, מה שאפשר לקשור לדעת תורה. זה באופן כללי. עוד כמה הקדמות, אני אגע בהרבה מאוד נקודות, ולכן זה לא יהיה שיעור סטנדרטי שמתחיל ממקורות, דן בהם, מנתח אותם, מקשה קושיות, מנסה ליישב ולהציג איזושהי תמונה כללית. המטרה שלי זה לאסוף כמה נקודות שקשורות לנושא הרחב הזה, ולהציג אותם בצורה יחסית טלגרפית, כדי שהתמונה המתקבלת תהיה שלמה ככל האפשר. ולכן אני לא אכנס יותר מדי למקורות ולא לפרטים. לגבי כניסה למקורות, יש לי עוד הערה שהיא כבר נוגעת ממש לגוף השיעור. אני לא אכנס למקורות לא רק בגלל קוצר המצא, אלא בגלל שלדעתי כניסה למקורות במקרים רבים היא מיותרת. וזה חלק מהמסר בעצמו שאותו אני רוצה להעביר. יש איזושהי תחושה שאם אתה רוצה להגיד דברים מבוססים, אתה רוצה להיראות רציני, אז אתה חייב להסתמך על מקורות, כן? אם אין לך לפניך חמישה ספרים עם אותיות רש"י וכריכות זהב, אז זה לא רציני. אני רוצה לחלוק על התפיסה הזאת, או להוציא מהתפיסה הזאת, כחלק מהמסר של השיעור הזה עצמו. זאת אומרת, אני רוצה לטעון, ובמקומות שונים כמובן הרחבתי בעניין הזה, שהרבה פעמים ניתוח מושגי והגיוני מייתר את ההיזקקות למקורות. זאת אומרת, אני יכול לעשות ניתוח מושגי ולהוציא ממנו מסקנות שמייתרות את ההיזקקות למקורות. אם אני אביא מקורות שתומכים בזה, זה מיותר. אם אני אביא מקורות שמתנגדים לזה, אז הם פשוט טועים. אז לכן אין שום טעם להיזקק יותר מדי למקורות. לכן היעדר המקורות הוא עצמו חלק מהמסר. זה לא רק תוצאה של קוצר המצא, גם תוצאה שלו, כן? אני לא אומר שהמקורות מיותרים, אני רק אומר שההיזקקות למקורות הרבה פעמים היא מוגזמת, ואני חושב שבמקרים רבים המקורות מהווים תחליף לניתוח. וכשאתה מביא מקורות, אתה כביכול פטור מהניתוח, וההנחה היא שאם הבאת המקור הזה כנראה משהו שאי אפשר להתווכח איתו. ואני טוען שגם עם מקורות אפשר להתווכח, אני מתייחס לא פחות ברצינות לניתוח הגיוני מאשר למקור. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, המטרה שלי זה כמובן לא להגן על מושגי סמכות כנגד ביקורות מבחוץ. ההנחה שלי זה שאנחנו עוסקים פה בדיון פנימי. בתוך העולם הדתי המחויב להלכה לגווניו, לא משנה, אנחנו מנסים ללבן בתוכנו את המושגים האלה של הסמכות, מגבלותיהם, תחומם וכדומה. ולכן אני לא אעסוק יותר מדי בהגנה על תפיסות סמכותניות, אלא להפך. אני אנסה דווקא לערער קצת את התפיסות הסמכותניות, בגלל שאני מדבר לאנשים שנמצאים בתוך העניין, והמטרה שלי היא מטרה לקחת את הדברים שמאלה ולא ימינה. ששמאלה וימינה כמובן לא קשור לשמאל וימין, מה ש, קושרים בדרך כלל, אבל זאת הקונוטציה. אז לכן אל תיבהלו מזה שאני שם את הדגש כאן דווקא על הצדדים המפרקים ולא על הצדדים הבונים. בגלל שבעיניי בתוך הציבור הדתי הרבה יותר חשוב לשים את הדגש בתוך הציבור המחויב, בתוך הציבור הרציני שבתוך הציבור המחויב. אני חושב שהדגש החשוב הוא דווקא לכיוון הזה, ולכן המוקד שלי הוא שם. יש כמובן מה להגיד גם לצד השני, אבל זאת לא מטרתי כאן. כמובן שהערה אחרונה, לפני שאני מתחיל, זה החששות. יש תמיד חששות כנגד עמדות כאלה שמערערות על מושגי סמכות, אז מה יהיה? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, בעצם לא יקבלו יותר אמירות הלכתיות וכדומה. אז אני רוצה להעיר שתי הערות על החששות האלה, אני לא מזלזל בהם, אני שומע אותם הרבה, אני עצמי חששתי לחששות האלה עד שהתחלתי קצת לפעול בניגוד להם או להמעיט ממשקלם, והסיבה לזה היא כפולה. א', האמת לא פחות חשובה מהחששות. עם כל הכבוד לחששות, קודם כל השאלה מה נכון. אחרי זה צריך לחשוב האם להגיד את מה שנכון או לא. אבל בן אדם צריך לברר לעצמו קודם כל מה נכון. זה א'. ב', כן, בשביל לא להגיד את מה שנכון צריך סיבות טובות, אבל קודם כל תברר מה נכון. אם יש סיבות טובות, אולי אני לא אגיד את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, החששות מהעמדה ההפוכה הם לא פחות חזקים, ולזה הרבה מאוד אנשים לא מודעים. העמדה הסמכותנית, העמדה שרואה את הסמכות בצורה מאוד מאוד רחבה, מקיפה, מוחלטת, זאת עמדה לא פחות מסוכנת. זאת עמדה מסוכנת בגלל שברגע שאנשים נחשפים לזה שהעמדה הזאת לא באמת מבוססת, בטח לא מוסכמת, אבל למעשה לא מבוססת בכלל, הם יערערו על כל מושגי הסמכות. ולכן ברגע שאתה מציג, זה מה שנקרא אצל משפטנים הרחבת חזית, ברגע שאתה מציג עמדה יותר מדי סמכותנית, ברגע שמישהו מבין שהעמדה הזאת לא נכונה, הוא זורק את כל מושגי הסמכות. קצת דומה למה שכן המדרש שרשי מביא לגבי חווה והנחש, כשהחווה אמרה לו שהקדוש ברוך הוא אמר לא לגעת בעץ, כשהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, ולא אמר לא לגעת. אז הנחש דוחף אותה, היא נוגעת בעץ, הוא אומר לה, הנה התורה לא קרה כלום. מה קרה אחרי זה? היא גם אכלה. זאת אומרת, ברגע שהיא הרחיבה את החזית, היא אמרה לא רק שאסור לאכול, גם אסור לגעת, הוא הראה לה שלגעת לא קורה שום דבר, ממילא היא גם אכלה. וזה בעניין אב, אני חושב, להרבה מאוד חששנים שלוקחים את החששות כמוטו מרכזי, שמתנהלים על פי חששות. והתחושה שלי שיש איזשהו דגש מוגזם על נושא החששות. יותר מדי מהחיים שלנו מתנהלים על פי חששות, ואנחנו מתעלמים מאוד מהשיקולים לגופו של עניין, ומקדימים מהר מהר את נושא החששות. כשמישהו דן במעמד האישה, או בבית כנסת, איך מנהלים בית כנסת מבחינת נשים וגברים, אני נתקלתי בזה לא פעם, אז מיד אומרים, רגע, 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 אתה מדרון חלקלק, מה יקרה פה, אתה מפרק לנו את כל, את כל המסגרת וכדומה. ולא מאפשרים בכלל לדיון לגופו של עניין להתנהל, כי החששות מאפילים על הכל. אז אני אומר, החששות צריך לדון בהם לחוד, זה דיון שבהחלט צריך לנהל אותו, אבל אני חושב שקודם כל צריך לנהל את הדיון מהי האמת. אחרי זה צריך לחשוב האם אנחנו הולכים עם האמת או שנגביל את עצמנו, כי יכול להיות שיש חששות כאלה או אחרים. הניסיון להסתיר את האמת, אני חושב שבימינו הוא ניסיון, הוא מדיניות מאוד בעייתית. בגלל שבימינו הכל חשוף, בסך הכל הדעות גלויות, המקורות גלויים, ולכן אני חושב שגם אם פעם היה אולי מקום להסתרה, לאזוטריקה מה שנקרא, להסתיר את האמת, אני חושב שהיום ממש אין לזה מקום. להפך, ברגע שיגלו שאתה מסתיר את האמת, לא יקבלו ממך יותר שום דבר, בדיוק כמו עם חווה והנחש, ולכן החשש מפני התפיסות המרחיבות, בעיניי היום יותר גדול מאשר החשש מפני התפיסות המערערות. שני החששות יש להם מקום וצריך לדון בהם, אבל צריך לשים לב שיש חשש משתי ההקצנות. ולכן אני אומר שבעיניי ברירת המחדל היא קודם כל להגיד את האמת. מי שרוצה לטעון שלא צריך להגיד את האמת, או שצריך להגיד אבל עדיין לסייג ולהגיד אוקיי, אבל זאת רק האמת התיאורטית, אבל אל לנו לפעול על פיה, צריך בשביל זה ראיות טובות. זאת אומרת, אתה צריך טיעונים בשביל להעלות חששות, ולא צריך טיעונים כדי לא להתחשב בחששות. זאת אומרת, מי שרוצה לחשוש הוא זה שצריך להציג את טיעוניו. והיום התחושה היא הרבה פעמים שזה לא, לא, לא זו צורת השיח. אוקיי, אלה ההקדמות. אני רוצה עכשיו להיכנס לגופם של דברים. אני אתחיל אולי באמת עם איזשהו ניתוח מושגי ראשוני. חלק מהדברים, מי שכבר שמע אותי בעבר, אני מניח שבטח חלק מהדברים שמע בצורות כאלה או אחרות, אבל אני מנסה לתת איזושהי תמונה כללית, אז אני בכל זאת מציג אותם. נקודה ראשונה שאני רוצה לעמוד עליה כאן, זאת הבחנה בין שני סוגי סמכות. יש סמכות מהותית, אני קורא לזה סמכות מהותית וסמכות פורמלית, השמות הם שלי, אבל לא משנה, נלך איתם. סמכות פורמלית זאת סמכות שניתנת לאדם או למוסד מעצם היותו מה שהוא. דוגמה לדבר, הכנסת או בית משפט, כן? הסמכות שלהם נובעת מהעובדה שהם בית המשפט או הם הכנסת, יש להם איזושהי סמכות בשיטה שלנו, הכנסת קובעת את החוקים. שהיא קובעת את החוקים, מה שהיא קבעה מחייב. זה מה שנקרא סמכות פורמלית. מה קורה אם אני חושב שהכנסת לא צודקת? יש לי בעיה. למה? כי היא קובעת, גם אם היא לא צודקת. זאת אומרת, סמכותה של הכנסת לא נובעת מזה שהיא צודקת. לא נובעת מזה שהאנשים היושבים שם הם החכמים הגדולים ביותר שיש. אני מניח שיש פה אחד או שניים שהם לא בדיוק עומדים בקריטריון הזה. אבל הסמכות של הכנסת נובעת מעצם היותה כנסת, או של בית המשפט, מעצם היותו בית משפט. זאת אומרת, זאת סמכות מוסדית. לעומת זאת, יש סמכות שהיא סמכות מהותית. סמכות מהותית זאת סמכות שניתנת למישהו בגלל שהוא צודק, או בגלל שהוא מומחה. סמכות של רופא, למשל, או סמכות של איש מקצוע, בכל תחום אחר, נובעת לא מהעובדה שהוא מי שהוא, כן? זה לא סמכות שניתנת לו ברמה המוסדית, אלא זה סמכות שניתנת לו בגלל שהוא איש מקצוע. הוא מבין יותר טוב מאחרים בתחום הזה, ואם הוא אומר, כנראה שהוא צודק. אוקיי? לכן, למשל, אנחנו עושים הבדלה בין פסיכיאטר לבין פסיכיאטר מחוזי, או בין פרופסור למשפטים לבין שופט. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא לא ברמת המומחיות שלהם. השופט הוא לא בהכרח משפטן טוב יותר מפרופסור למשפטים. והפסיכיאטר המחוזי הוא לא בהכרח איש מקצוע טוב יותר מפסיכיאטר אחר. ההבדל הוא שהשופט והפסיכיאטר המחוזי קיבלו סמכות פורמלית מהשלטון, מהגורמים המוסמכים. ולכן יש להם סמכות מוסדית, סמכות פורמלית, שלא נובעת ממומחיותם. יכול להיות שהם יטעו, אבל אם, למרות שהם יטעו, אפילו אם הם אומרים שעל ימין שהוא שמאל, בסופו של דבר הם הגורמים המוסמכים, והסמכות הפורמלית מסורה להם. לפרופסור למשפטים, או לפסיכיאטר שלא ממונה לתפקיד ממלכתי, אין סמכות פורמלית, יש להם סמכות מהותית. יש להם סמכות מהותית, כי בתחומים האלה הם מבינים יותר טוב ממני. אז אם הם אומרים, כנראה שהם צודקים. או לפחות יש סבירות גבוהה יותר לכך שהם צודקים מאשר שאני צודק. אז לכן צריך להבחין בין סמכות פורמלית לבין סמכות מהותית. אחת ההשלכות החשובות של ההבחנה הזאת, זה כאשר אנחנו מיישמים מושגי סמכות, אנחנו יכולים ליישם אותם בתחומים עובדתיים, ואנחנו יכולים ליישם אותם בתחומים נורמטיביים או שיפוטיים. אוקיי? בתחומים עובדתיים אי אפשר לדבר על סמכות מוסדית. פשוט קטגורית, זאת קביעה שהיא נובעת מניתוח מושגי, ולכן אני לא טורח להביא לזה מקורות. אי אפשר לדרוש מבן אדם לקבל קביעה עובדתית, רק בגלל שמישהו אמר את זה. אתה לא יכול לדרוש ממנו לקבל קביעה כזאת. אתה יכול להגיד, תראה, אם אותו אחד שאמר את זה הוא מומחה, אז כנראה שהוא צודק, ולכן סביר שתקבל את זה ממנו. אבל אי אפשר לדרוש ממך לקבל את זה ממנו מכוח סמכות. למה? כי אם אתה מגיע למסקנה שהעובדה הזאת לא נכונה, יכול להיות שאתה טועה, אבל אם זאת המסקנה שלך, אז כשאני אדרוש ממך לקבל את העובדה הזאת, כי אני אמרתי ויש לי סמכות מוסדית בתחום הזה, אז מה אני מצפה שאתה תעשה? נגיד שעכשיו אתה חושב שעכשיו יום בחוץ, ואני כסמכות מחוקק בכנסת, ואני קובע שעכשיו לילה, אוקיי? ואתה משוכנע שעכשיו יום. עכשיו אני אומר לך, אתה חייב לקבל את הקביעה שלי, בגלל שאני הסמכות המוסדית, יש לי סמכות פורמלית. עכשיו, מה, נגיד אפילו שלכנסת הייתה ניתנת סמכות פורמלית ביחס לעובדות. אין לה את זה, אבל נגיד שאתה ניתנת. גם אם אתה ניתנת זה לא עוזר, כי זה לא מוגדר מושגית, סמכות פורמלית ביחס לעובדות. הכנסת לא יכולה לדרוש ממישהו שחושב שעכשיו יום, לחשוב שעכשיו לילה. כי עובדתית הוא חושב שעכשיו יום. זאת אומרת, מה אתה, יכול שהוא טועה, יכול שהוא לא טועה. אבל אם זה מה שהוא חושב, אי אפשר לדרוש ממנו לחשוב את מה שהוא לא חושב. לכל יותר אתה יכול להגיד לו, תשמע, תגיד מן השפה ולחוץ שעכשיו לילה. למרות שבפנים אתה חושב שעכשיו יום. אבל לדרוש ממך לחשוב אחרת, זה אבסורד. אפשר לנסות לשכנע אותך שתחשוב אחרת. אבל אי אפשר לדרוש ממישהו שחושב X לחשוב Y. אין דבר כזה. לכן, כן, יש לי סדרה שעכשיו אני עוסק בדוגמטיקה, עיקרי אמונה וכדומה, ואני אומר שהמושג דוגמטיקה הוא מושג מופרך. מתוכו. אני בכלל לא נכנס לשאלה איזה דוגמטיקה, לגבי מה, האם העיקרון הזה כן נכון או לא נכון. המושג דוגמטיקה כשלעצמו הוא מופרך. הוא מופרך בגלל שהוא דורש מבני האדם לקבל טענות עובדה רק מכוח זה שמישהו אמר אותם. לא משנה מי זה יהיה. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, מי שלא יהיה. זה לא רלוונטי. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא צודק, אלא ושאני לא מקבל דברים רק כי מישהו אמר. יכול לשכנע אותי ולהגיד לי, הקדוש ברוך הוא אמר, והוא הרי יודע הכל, אז ברור שזה נכון. אם שכנעת אותי, אני אכן אשתכנע, ואני אגיד שזה נכון. אבל אם לא שכנעת אותי, אז אתה לא יכול לדרוש ממני לקבל את זה, כי הקדוש ברוך הוא אמר. אז זה פשוט לא מוגדר מושגית. לכן אני רוצה, לכן אני משתמש בקדוש ברוך הוא, כן, כדוגמה קיצונית. ודאי וודאי כשאתה עובר לחכמים בשר ודם. לכן, לגבי עובדות, אי אפשר בכלל להפעיל סמכות פורמלית, סמכות מוסדית. אין דבר כזה. לגבי נורמות, כן. לגבי נורמות, לגבי, למשל, לגבי חוקים, אז הכנסת יש לה סמכות פורמלית, כי היא קובעת חוק, זה מה שמחייב ברמה הנורמטיבית. זה לא אומר שהחוק הזה צודק, זה לא אומר שאני צריך לחשוב כמו המחוקק בעניין הזה, זה כן אומר שאני צריך לעשות את מה שהחוק אומר. כי זאת המשמעות של סמכות פורמלית, אותו דבר לגבי בית משפט. מה שבית המשפט קובע הוא לא בהכרח נכון, אבל הוא מה שבית המשפט קבע. ואם בית המשפט קבע, אז זה מחייב אותי. זאת אומרת שסמכות סמכות פורמלית יכולה להינתן לקביעות נורמטיביות, הלכה, משפט וכדומה, לא יכולה להינתן לעובדות. זה נתון ראשון. מה קורה לגבי סמכות מהותית? סמכות מהותית יכולה להיות בשני התחומים. יכולים להיות מומחים למשפט, יכולים להיות מומחים לפיזיקה. אז אלה מומחים לעובדות, אלה מומחים לנורמות. ולכן סמכות מהותית, הכוונה סמכותו של מומחה, יכולה להתיישם גם בתחומים עובדתיים וגם בתחומים נורמטיביים. עכשיו, כמובן, אבל שהמושג סמכות ביחס לסמכות מהותית, הוא בעל שימוש שונה מאשר המושג סמכות ביחס לסמכות פורמלית. אני משתמש בשניהם במונח סמכות כדי להנגיד את האחד לשני. אבל האמת שהמושגים סמכות, המושג סמכות מופיע במשמעויות שונות כאשר אני מפעיל אותו על סמכות פורמלית ועל סמכות מהותית. בסמכות פורמלית המושג סמכות מופיע במשמעותו המילולית. אתה צריך לקבל את מה שהמוסד הסמכותי קבע, כנסת, בית המשפט וכדומה. כן? זה בהקשר של סמכות פורמלית. בהקשר של סמכות מהותית, לא נכון בכלל להשתמש במושג סמכות למעשה. כשהרופא אומר לי משהו לעשות, אני לא רופא, אני לא מבין בזה. הרופא אומר לי, קח את התרופה הזאת, זה מה שירפא אותך. האם אני חייב לשמוע בקולו? ברור שלא. רק הגיוני לשמוע בקולו, כי הוא כנראה צודק. הוא מבין בזה, ואני לא מבין בזה. לכן קשה בכלל לדבר כאן במונחים של סמכות. אין לרופא באמת סמכות. אני קורא לזה סמכות מהותית כדי להבדיל את זה מסמכות פורמלית. אבל לרופא אין סמכות. לרופא רק הגיוני לשמוע בקולו, כי הוא מבין בזה. זה הכל. המושג סמכות הוא מושג הפוך. גם אם הוא לא מבין בזה, וגם אם הוא לא צודק, אני צריך לשמוע בקולו, לא כי הגיוני לשמוע בקולו, אלא כי חייבים לשמוע בקולו. זאת הכנסת. ולכן המושגים האלה במובנים מסוימים הם ממש הפוכים. אני משתמש פה בסמכות פורמלית וסמכות מהותית רק כדי להנגיד את שני המושגים האלה, אבל בעצם זה לא נכון להשתמש במונח סמכות כשאני עוסק בסמכות מהותית. עכשיו אני עובר, זה הניתוח המושגי. עכשיו אני עובר לתחום ההלכה והתורה, דעת תורה וכדומה. בואו ננסה ליישם את מה שראינו לכאן. מה המקור לסמכות פורמלית בהלכה, בתורה? המקור הוא בפשטות הפסוקים. לא תסור מכל אשר יורוך, יש עשה, יש לא תעשה. אני לא נכנס למקורות כמו שאמרתי, אבל יש על זה מקורות בתורה. יש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן, כידוע על מה בדיוק זה נסוב, האם רק על הלכות דאורייתא ומדרשים וכדומה, או גם על הלכות דרבנן, לא חשוב, אז לפי הרמב״ן אולי זה איזושהי סברה לגבי הלכות דרבנן. אבל יש איזשהו מקור מוסכם שנותן לחכמים סמכות פורמלית, נגיד מכוח הפסוקים שלא תסור, אם נאמץ את שיטת הרמב״ם. מכוח הפסוקים שלא תסור, העשה והלא תעשה, זה המקור של סמכות פורמלית. מה זה אומר? זה אומר שההלכה מכירה במושגים של סמכות פורמלית. זה חידוש. יכול היה להיות מצב שאין בכלל סמכות פורמלית בהלכה. יש מומחיות הלכתית. מי שמומחה, אני לא צריך פסוק כדי לתת לו את המעמד שלו. המעמד שלו הוא פשוט מכוח זה שהוא מבין בזה. בדיוק כמו מעמד של רופא. לא צריך פסוקים כדי לקבל, לקחת את התרופה שהרופא רושם לי. אני לוקח את זה כי אני מאמין שהוא יודע מה שהוא עושה. בדיוק אותו דבר המומחה ההלכתי. המומחה ההלכתי, אם אני מדבר על סמכותו המהותית, זאת אומרת, על מומחיותו, לא צריך שזה פסוקים. הפסוקים לא עוסקים בסמכות מהותית. הם עוסקים בסמכות פורמלית. הסמכות הפורמלית יסודה בפסוקים, כיוון שהיא ללא פסוקים לא יכולה להיות קיימת. כי סמכות פורמלית ניתנת לך מעצם היותך מי שאתה, האדם או המוסד, ולא בגלל חוכמתך או בגלל שאתה לא טועה אף פעם וכדומה. ולכן צריך לזה איזשהו מקור, איזשהו בסיס. אז הבסיס הוא הפסוקים, הפסוקים בתורה. עכשיו כמובן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על מה ולמי הפסוקים, על מה ועל מי הפסוקים האלה מדברים. אז באופן הפשוט, כאשר אנחנו גם קוראים את הפסוקים בתורה, אבל גם נדמה לי שככה עולה כמעט מכל הפרשנים, הפסוקים האלה א', עוסקים רק בהלכה, ולכן כשאנחנו מיישמים מושגי סמכות על תחומים שהם לבר הלכתיים, כן, חוץ הלכתיים, אנחנו פשוט יוצאים מחוץ לתחומי, מחוץ לתחומים שבהם מוגדרת סמכות סמכות פורמלית. הסמכות הפורמלית יוצאת מהפסוקים, והפסוקים נותנים אותה לחכמים בתחומים נורמטיביים, בקביעות הלכתיות. לבית משפט, אגב, יש גם סמכות לקבוע מהן העובדות, כיוון שרק על בסיס העובדות הרי הוא בסופו של דבר גם קובע את הקביעה הנורמטיבית. אבל הוא קובע את העובדות שאותן צריך לקבל לצורך פסק הדין הזה. הוא לא יכול לקבוע לי שאני צריך להאמין לעובדות שהוא קבע. אלא אלה יהיו העובדות לצורך הקביעה המשפטית. לכן בעצם הקביעה הזאת היא קביעה משפטית, היא לא קביעה עובדתית. כן, משפטנים הרבה פעמים מדברים על האמת המשפטית ועל האמת העובדתית. בגלל שבית המשפט לא יכול לקבוע את האמת העובדתית. אם אני חושב שבית המשפט טעה, אני לא אחזור בי גם אם בית המשפט קבע אחרת. אבל נכון שלעניין הקביעה המשפטית, העובדות הרלוונטיות זה העובדות שקבע בית המשפט. זה נכון. אז לכן לענייננו, אני רוצה לומר שה מקור בתורה שעוסק רק בסמכות פורמלית ולא בסמכות מהותית, כמו שאמרתי קודם, כמובן מדבר רק על נורמות ולא על עובדות, רק על הלכה. לכן, למשל, דוגמה למשל, אי אפשר לדרוש ממני להאמין בביאת המשיח. אם הגעתי למסקנה שלא יבוא המשיח, ואיזושהי, לא יודע, היה לי שיקול כזה או אחר. אין דבר כזה להגיד לי, אתה חייב להאמין בביאת המשיח כי, לא יודע מה, כי מישהו אמר או כי כך כתוב בתורה. זה לא רלוונטי. אתה יכול להגיד לי, תראה, אם כך כתוב בתורה, אם הקדוש ברוך הוא אמר, הוא הרי יודע, אז כנראה שהמשיח יבוא. ואז אתה יכול לנסות לשכנע אותי, אם שכנעת אותי מצוין. אבל אתה לא יכול להגיד לי, תראה, אמנם לא השתכנעת, אבל אתה חייב לקבל. פשוט מושגית, זה לא מוגדר. אבל מי שאומר דבר כזה, התבלבל ברמה הקטגורית. זה בכלל לא שאלה של מקורות או של דברים כאלה או אחרים. כן, זו שאלה של שאלה מושגית. זאת אומרת, אתה לא יכול בכלל לבוא בתביעה על סמכות פורמלית לגבי עובדות. לכן, הפסוקים עצמם לא יכולים לתת סמכות פורמלית לגבי עובדות, הם יכולים לתת סמכות פורמלית לגבי נורמות, לגבי הלכות. גם בתחום ההלכתי, הפסוקים האלה נותנים את הסמכות רק לגופים מאוד מאוד מסוימים. בפשטות, כך רוב מוחלט של המפרשים, כך פשט התורה. זה רק לסנהדרין. חכמים סמוכים שיושבים בסנהדרין, רק להם מסורה סמכות פורמלית. מרגע שאין סנהדרין, אין סמכות פורמלית. יכול להיות אדם גדול ככל שיהיה, אנחנו יודעים שאין סנהדרין כבר, כן, 1500, 1800 שנה, אין כבר סנהדרין במובנה הרגיל, יש אפילו יותר זמן כנראה, זה אפילו יותר מזה. משם והלאה אין סמכות פורמלית. אין. כיוון שלא תסור חל רק על סנהדרין. החינוך רוצה לטעון שזה על חכמי כל הדורות, אבל זה לא פשט התורה, אף אחד כמעט לא מסכים לזה מבין המפרשים. זו דעה אזוטרית שאני חושב שאפשר בנחת להתעלם ממנו. הטענה הזאת שבעצם זה ניתן רק לסנהדרין אומרת שמרגע שכבר לא שאין סנהדרין, עולם הסמכות מורכב אך ורק מסמכויות מהותיות, לא מסמכויות פורמליות. מה זה סמכויות מהותיות? אם מישהו מומחה להלכה, אז הוא מומחה להלכה. זה נכון גם היום, זה היה נכון לפני 500 שנה, זה היה נכון גם לפני 2000 שנה. זה נכון תמיד. בשביל זה לא צריך פסוקים ולא צריך כלום. אם מישהו מומחה, אז הוא כנראה צודק. הטענה הזאת היא טענה שמסברה, היא לא יוצאת מפסוקים. לכן זה לא מוגבל למוסדות מסוימים, לזמנים מסוימים, זה לא רלוונטי. מי שמומחה, הוא מומחה. זה הכל. אבל כמו שאמרתי קודם, אין חובה לשמוע למומחה. יש היגיון לשמוע למומחה כי הוא כנראה צודק. אבל חובה, במובן של הסמכות הפורמלית, אין. זה המשמעות של סמכות מהותית. יש חריג אחד לתמונה שאני מתאר כאן, וזה התלמוד הבבלי. או התלמוד בכלל, אולי אפשר לומר. בעיקר הבבלי, אבל תלמוד בכלל. התלמוד מקובל לפחות שגם לו יש סמכות פורמלית. ושוב פעם, סמכות פורמלית, הכוונה, אם זה כתוב בתלמוד זה מחייב, לא כי התלמוד צודק, אולי הוא צודק גם, אבל זה לא בגלל זה, אלא יש סמכות פורמלית. מה זה אומר סמכות פורמלית? כמו שאמרתי, זה מוסדית. זאת אומרת, אם זה מופיע בתלמוד, זה מחייב כי זה הופיע בתלמוד, לא כי זה נכון. לתלמוד יש מעמד כמו סנהדרין. למה? שאלה מצוינת. רב שלמה פישר, יש לו איזה מאמר על זה, הוא רוצה לטעון בבית ישי, הוא רוצה לטעון שזה בגלל קבלת האומה. כמו במעמד הר סיני, שקיבלנו על עצמנו את התורה, זה מחייב, קיבלנו על עצמנו גם את התלמוד. דה פקטו, לא היה מעמד של קבלת התלמוד, אבל דה פקטו, לא, ההיסטוריה אמרה את דברה. כל חכמי ישראל, בעצם כל עם ישראל, ובפרט כל חכמי ישראל, קיבלו על עצמם את התלמוד כטקסט מחייב, אוקיי? עד כמה שבכלל אפשר להוציא ממנו איזושהי מסקנה ברורה, אבל לא משנה, כל הבלגן הגדול הזה שנקרא תלמוד, הוא טקסט מחייב. ולכן התלמוד נתפס היום כבעל סמכות פורמלית. אפשר להתווכח על זה, אין כמעט אף אחד שמתווכח על זה, גם אני המהפכן יחסית, כן? לא נוטה להתווכח על זה. אני כן מקבל את סמכות התלמוד, אבל זהו. עד כאן. זאת אומרת, מהתלמוד והלאה, אין יותר סמכויות פורמליות. כל מה שנשאר זה רק סמכות מהותית. וכמו שאמרתי קודם, סמכות מהותית מסורה למי שמומחה בהלכה. אם הוא מומחה בהלכה, יש לו סמכות מהותית. הכוונה, אם הוא אומר משהו מומחה, אז הוא כנראה גם צודק. ולכן הגיוני לשמוע בקולו, לא שחייבים לשמוע בקולו. ולכן זו בעצם המשמעות, שמאז חתימת התלמוד והלאה, אין בעצם חובה לשמוע לאף אחד. מומחים הלכתיים יש, אבל חובה לשמוע למישהו אין. אולי מרא דאתרא, אבל זה בגלל שהקהילה קיבלה אותה על עצמו, על עצמה. אבל אני אומר, באופן כללי, אין יותר מושגים של סמכות פורמלית. השלכה לדוגמה. הרבה פעמים, אני לא יודע, בטח גם אתם נתקלתם בזה, אני חושב שזה חינוך מאוד נפוץ בחברה הדתית, מסבירים לנו שרחמי התלמוד ידעו להחיות מתים, והיה להם רוח הקודש, וכל מי שמופיע בתלמוד, אני לא יודע מה, הוא רוכב כרובים. רוכב כרובים ואוכל כרובית. השאלה, למה צריך בכלל להגיע לזה? עוד לפני השאלה אם זה נכון או לא. אני נוטה לחשוב שלא. למה לכל האנשים זה כל כך חשוב להדגיש את מעלתם של חכמי התלמוד? כי התחושה שלהם היא שבלי זה לא יקבלו את סמכותו של התלמוד. וכדי לבסס את סמכותו של התלמוד, צריך להפליג ולהאדיר את עוצמתם ומעלתם הרוחנית של חכמי התלמוד. כמו שאמרתי קודם, סמכותו של התלמוד היא סמכות פורמלית. ברגע שהיא סמכות פורמלית, אתה אמור לקבל אותה לא בגלל שהתלמוד, חכמי התלמוד הם חכמים כל כך גדולים, ולא בגלל שחכמי התלמוד תמיד צודקים, אלא בגלל שהם חכמי התלמוד. בדיוק כמו שבשביל לבסס את סמכותה של הכנסת, אף אחד מאיתנו לא יקנה סיפורים על גדלותם הרוחנית של חברי הכנסת, זה מצד אחד. מצד שני, מה שהם אומרים מחייב, בגלל שזאת השיטה שלנו. בשיטה שלנו, הכנסת זה המוסד העליון, זה המוסד המחוקק. ולכן אנחנו מקיימים את סמכותו. ואת אנשים מבוגרים לא צריכים לקבל סיפורי עלי בבא וארבעים השודדים כדי להיות מחויבים לתלמוד. אתה יכול להיות מחויב לתלמוד בגלל שזה החוקה, כן? זה הטקסט שהתקבל כטקסט מחייב. גם אם אני לא חושב לא יודע מה, שרב יוסף ידע להחיות מתים. לא צריך להניח את זה בשביל לקבל סמכותו של התלמוד. ממילא אני גם מרשה לעצמי לא להניח את זה, כי אני גם לא חושב שזה נכון. אבל מעבר לזה שזה לא נכון, אני רוצה לומר, זה גם לא נחוץ. וזו הנקודה החשובה. זה לא נחוץ בגלל אותו ניתוח מושגי שעשיתי למעלה. ברגע שאני מבין שזו סמכות פורמלית ולא סמכות מהותית, אין צורך להיזקק לכל מיני אגדות כדי לקבל עליי את סמכותו. ושוב פעם אני אגיד את מה שאמרתי גם בהקדמה. אנשים אומרים כן, אבל זה עדיין יועיל לנו חינוכית. אם נחנך את הילדים ואת האנשים שחכמי התלמוד היו שרפי מעלה נשגבים, רוכבי כרובים, כמו שאמרתי קודם, אז יותר ישמעו בקולם, זה מחזק אותנו. מצד שני, יש גם את החשש ההפוך. ברגע שתחנך את האנשים שחכמי התלמוד היו כאלה, הם פתאום יגלו כל מיני טעויות שמופיעות בתלמוד, כל מיני דברים שלא יכולים להיות נכונים, והופ, שברת להם את כל התמונה. עכשיו הם כבר לא יקבלו את סמכותו של התלמוד גם בתחומים ההלכתיים. למה? כי אתה חינכת אותם על אגדות העם האלה, ששם הכל מעל לכל ספק ומעל לכל ביקורת, וזה רוח הקודש, והכל חייב להיות שם נכון, ופתאום אתה מגלה שזה לא נכון. כדור הארץ לא בדיוק עגול, ומעיינות חמים בגלל שהשמש עוברת מתחתם ומבשלת אותם, וכל מיני דברים הזויים מהסוג הזה שמופיעים בתלמוד, כי זה מה שחשבו בזמנם. אני לא מזלזל בתלמוד בגלל זה, להפך, אני פשוט אומר, הם ניזונו מהידע המדעי שהיה בזמנם, בדיוק כמו שרחמי זמננו, רחמי התורה של זמננו, ניזונים במקרה הטוב מהידע המדעי שקיים בזמננו. אין להם איזשהו חריזמה רוחנית מיוחדת שנותנת להם מקורות ידע עילאיים אחרים. אני חושב שגם אז זה בדיוק היה המצב. כן, רב הלך 13 שנה לרועי בקר כדי ללמוד על מומי בהמות. הוא לא למד את זה בדילוגי אותיות מהתורה, ולא מהלכה למשה מסיני. זאת אומרת, למדו את זה מהידע שהיה קיים בזמנם, והם יכלו לטעות, כמו שבזמנם, באותם דברים שבזמנם טעו. לפעמים הם טעו בדברים שגם בזמנם היו כבר ידועים. גם בזה יכול להיות שהם טעו. זאת אומרת, אפילו את הידע של זמנם לא בהכרח היה להם. עכשיו, כשבן אדם מגלים את זה, והם חונכו על זה שזה הכל רוח הקודש, והם ידעו הכל וכו', וזה מה שחכמי התלמוד לא בנו את האירופלן, זה רק בגלל שלא בא להם, כי היה להם איזה שהם שיקולים מיסטיים, כן, את המטוסים. כן, ראיתי פעם איזה קונטרס, שמסביר למה חכמי התלמוד לא בנו את האירופלן, כי הם הרי ידעו הכל. אז כי היה להם איזה שהם שיקולים כאלה או אחרים. זה היה ביטול תורה כנראה. אז ברגע שבן אדם רואה שהם לא בדיוק יכלו לבנות את האירופלן, כי לא היה להם ידע בסיסי, נשבר לו הכל, הוא כבר לא מקבל את הסמכות של התלמוד, גם בהקשרים ההלכתיים. לכן עוד פעם, הגישות המרחיבות בתחום הסמכות, לא פחות מסוכנות מהגישות המצמצמות. לכן אני מעדיף ללכת על האמת. אם גם האמת מסוכנת וגם השקר מסוכן, אז למה לא ללכת על האמת? ולכן הגישות המרחיבות בעיניי, אולי היה להם מקום אי פעם, אני חושב שהיום צריך מאוד להיזהר מהם גם טקטית. מעבר לזה שהן לא נכונות, אני חושב שגם טקטית הן מאוד מסוכנות. עכשיו, כשאומרים לנו למשל, כן, אפילו אומרים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, כן, אנחנו יודעים שיש בזה מחלוקת בין הספרי והירושלמי, אבל אפילו כשמצטטים, אומרים לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, מה בעצם מתכוונים לומר? אנשים בדרך כלל מפרשים שחכמי התלמוד היה להם כזאת חוכמה עילאית, רוח הקודש וכו', שאפילו משהו שנראה לך מופרך, הוא כנראה הטעות היא שלך, ולא שלהם. לפי איך שאני מציג את זה עכשיו, לא נכון. אפילו אם אתם מקבלים את הנוסחה הזאת, שאפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אתה צריך להתנהג לפי ההוראה הזאת, אבל זה לא בהכרח אומר שהיא נכונה. אלא יש להם סמכות, וברגע שיש להם סמכות, אז אתה אמור לקבל את זה. אבל זה לא אומר שהם גם צודקים, כיוון שהסמכות היא סמכות פורמלית. לכן גם אמירות מן הסוג הזה, אפילו אם אני מקבל אותם, ואני לא, אבל אפילו אם אני מקבל אותם, אני לא רואה בהן אמירות שמדברות על חוכמתם של חכמי התלמוד, אלא זה אמירות שמדברות על סמכותם הפורמלית. זה התלמוד הוא המחייב, ולכן אפילו אם הוא אומר משהו שנראה לך כמו ימין שהוא שמאל, עדיין אתה צריך לעשות את זה, כי זאת הסמכות הפורמלית שלו. אוקיי? אז אפילו במימות האלה אני אומר, יש השלכה למה שאני אמרתי כאן. שימו לב לעוד השלכה. איך אני אמור להתייחס לאגדות שבתלמוד? אני כבר לא מדבר על רפואות שיש בתלמוד. איך אני אמור להתייחס לזה? אז הפרשנים המרחיקי לכת יותר אומרים, טוב, השתנו התוואים, פעם זה עבד, היום זה לא עובד. האנשים שפחות נרתעים מהאמת, יגידו לכם גם אז כנראה זה לא עבד. רק מה שחשבו אז שמרפא, חשבו התרופות סבתא האלה, חשבו שהן מרפאות, אז לכן כתבו את זה גם בתלמוד. כמו שגם היום חכמים, חכמי ההלכה או התורה, יאמצו את מה שהרופאים בני זמננו חושבים, יכול להיות שזה יתברר אחר כך, זה לא נכון, שזה מזיק. כן, מדע מתפתח, ולכן גם אז אני לא רואה סיבה להניח שקרה משהו אחר ממה שקורה היום. וכיוון שכך, אז לרפואות בתלמוד, למדע התלמודי, אני כמובן לא רואה שום סיבה בעולם להתייחס אליו, אני אפילו לא רואה שום סיבה בעולם ללמוד אותו. זאת אומרת, לא רק להתייחס אליו, סתם ביטול תורה. מה קורה לגבי החלקים האגדתות שבתלמוד? האגדתות שבתלמוד, אז יש לי את התזות שלי ואני לא אכנס אליהם כאן, זה לא הנושא שלנו, רק דבר אחד אני רוצה להגיד. אפילו אם אתם חושבים שיש באגדתות האלה איזשהו מסר שבאמת אפשר להפיק, לדעתי אין. אבל מי שחושב שיש, זה עדיין אי אפשר להכניס את זה תחת הקטגוריה של סמכות פורמלית. הסמכות הפורמלית ניתנה לחכמים בתחום ההלכה. בכל תחום שהוא לא הלכתי, אין סמכות פורמלית. ולכן אי אפשר להגיד שאני אמור לקבל איזשהו לקח מוסרי, מחשבתי, כזה או אחר, בגלל שהוא כתוב בתלמוד. אז מה אם הוא כתוב בתלמוד? סמכות הפורמלית שניתנה לתלמוד זה רק על תחומים הלכתיים. ובטח ובטח שאני לא הולך לשאול את אביי ורבא האם להקים קיוסק, אפרופו דת תורה, כן, בזמננו. אבל אני מדבר אפילו על רעיונות מוסריים, על רעיונות מחשבתיים וכדומה. אפשר ללמוד את מה שהתלמוד אומר, אפשר לא ללמוד, אני נוטה לא כל כך ללמוד, אבל לא משנה. אני לא חושב שהדבר הזה מחייב, זה הנקודה החשובה. עכשיו, הוא לא מחייב בכפל משתי סיבות. סיבה אחת, כי הסמכות מראש ניתנה לתלמוד ולסנהדראות שבדורות השונים, רק בתחום ההלכה, לא בתחומים שמחוץ להלכה. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הרבה מאוד מהקביעות האלה הן קביעות קביעות עובדתיות. ובקביעות עובדתיות אי אפשר לתת סמכות פורמלית. אתן לכם דוגמה, יש קביעות הלכתיות שמבוססות על הנחות עובדתיות, אני כבר לא מדבר על הקינה, שמותר, כן, שמותר להרוג קינה בשבת, כי הקינה לא פרה ורבה וכו', כן, שזה לפי הידע שיש לנו היום, זה לא נכון. אבל אני מדבר אפילו על דברים יותר עדינים, פחות חד משמעיים. למשל על אום דנה בדעתן של נשים, תב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו, כן? שאישה ניחה לה לקבל בן זוג, לא משנה איזה חסרונות שיהיו לו. ולכן אין מקח טעות, איזה חיסרון שלא יהיה שמתגלה אחר כך, אנחנו לא מבטלים את הקידושים בטענת מקח טעות, קידושי טעות, בגלל שיתב למיטב תנדו. כך כתוב בגמרא, אוקיי? אז אני אומר, גם בגמרא עצמה אפשר להתווכח על העניין הזה, אבל אפילו אם זה היה כתוב בגמרא, ואפילו אם זה היה כתוב כעיקרון טוטלי, אני לא חושב שהעיקרון הזה מחייב. בגלל שהתשתית העובדתית, התשתית שלו היא תשתית עובדתית. השאלה מה נשים רוצות או לא רוצות, זאת שאלה עובדתית. תעשה סקר ותבדוק מה נשים רוצות או לא רוצות. אני הרבה פעמים הצעתי לארגוני נשים, שאני מייעץ להם מדי פעם, ביטולי קידושין וכדומה. אמרתי להם, תעשו פעם אחת סקר מסודר, כן, מנחם לזר יושב כאן, באיזה אתגר, תעשו פעם אחת סקר מסודר, ותבדקו מה באמת נשים מחפשות בבן זוג. היום, בזמננו, תפלחו את זה לפי אוכלוסיות שונות, זה כנראה משתנה גם, לא משנה, ותביאו לי נתונים. למה אני צריך ללכת על הנשים שהיו בעיראק במאה הרביעית, כן, בתלמוד הבבלי, או הנשים באשכנז במאה ה-12, או כל מיני תקדימים בפולין במאה ה-18. הנשים של היום חושבות אחרת, בהרבה מאוד נושאים. אז אם אנחנו מדברים על עובדות, אני לא מוכן לקבל קביעות עובדתיות שמופיעות בגמרא כמחייבות, ושוב פעם, לא כי יש לי רמב״ם שאומר שלא צריך. אגב, יש רמב״ם כזה. אבל לא בגלל שיש רמב״ם כזה. גם אם לא היה רמב״ם כזה, אני הייתי כותב את זה. למה? כי אין סמכות פורמלית לגבי עובדות. נקודה. אי אפשר לדרוש ממני לציית לסמכות פורמלית בתחומים עובדתיים. לכן, אני לא מוכן לקבל קביעות עובדתיות מהתלמוד כמחייבות. נבדוק, אם זה נכון מצוין, אם זה לא נכון בעיניי, אז לא, אז זה לא נכון. זה לא נכון וזה לא מחייב. ושוב פעם, לא בגלל שיש מקורות, זה בגלל שזה לא נכון. לא צריך מקורות בשביל זה, זה פשוט לא נכון. אז עוד פעם דוגמה למה השימוש במקורות הוא מיותר. אני יכול להביא מקורות גם לדברים האלה, אבל זה לא רלוונטי, לא צריך את המקורות. מאיפה המקורות עצמם למדו את זה? הם למדו את זה מסברה. לא, אז גם אני אומר את זה מסברה. אם אתם תרצו, אני אכתוב את זה, כתבתי את זה בספר, אז עכשיו יש לכם גם מקורות. תוכלו לצטט את השם, יש כבר מקורות. ההיזקקות הזאת למקורות היא בבחינה של הטעויות בתחום הסמכות, כן, או הסמכות הפורמלית. אוקיי, עכשיו, אז אנחנו מגיעים כרגע לנושא הסמכות המהותית. הסמכות המהותית זה הסמכות היחידה שקיימת אחרי חתימת התלמוד. אגב, את הדברים האלה כותב כבר הראש, זה מופיע להלכה ברמ"א בחושן משפט בסימן כ"ה, כך שאפילו השולחן ערוך, כן, שהוא תקדימיסט מובהק, סמכותן ידוע, בהקדמה הוא כותב שהוא עושה רוב בין הריף הראש והרמב״ם, כן, אפילו שם אתם יכולים למצוא בעצם את האמירה של הראש, שאומר שאחרי התלמוד אין באמת סמכות פורמלית, יש סמכות מהותית. יש אנשים שהם מומחים גדולים בהלכה, בסדר גמור, אז כדאי לשמוע עליהם כי הם מבינים בזה, אבל לא בגלל שאני חייב לשמוע עליהם. נגיד, אם יהיה רופא שיגיד לי משהו, השתכנעתי לגמרי, עשיתי בדיקות ככל שהשגתי מגעת, והגעתי למסקנה שבנקודה הזאת הוא טועה. ויכול שאני טועה, אבל זאת המסקנה שלי. אני לא אשמע בקולו. אני לא אשמע בקולו, ואני גם לא חייב לשמוע בקולו. אני אשמע בקולו במקום שאני מעריך שהוא צודק, וברוב המקרים אני אעריך שהוא צודק. אבל אם יהיה משהו שאני אחשוב שהוא לא צודק, אז אני לא אשמע בקולו, כי אין חובה לשמוע. זאת להבדיל מסנהדרין או מהכנסת או מבית משפט, ששם גם אם אני מגיע למסקנה שהם לא צודקים, אני צריך לשמוע בקולם, כי זאת סמכות פורמלית. אז לכן הטענה הזאת שאחרי התלמוד אין כבר יותר סמכות מהותית, יש סמכות פורמלית, יש רק סמכות מהותית, זו טענה שגם מעוגנת בראשונים ובאחרונים, יש ראש ידוע בפרק ד' מסנהדרין, סימן ו' נדמה לי, ששם הוא מעריך בעניין הזה, הוא מביא שיטות שונות, מה טועה בדבר משנה, טועה בשיקול הדעת, בסופו של דבר הוא אומר, אחרי התלמוד אין דבר כזה טועה בדבר משנה, אין סמכות, אלא אם כן הסכימו כל חכמי הדור אולי או משהו כזה, יש איזה שהם מסתייגויות, אבל באופן עקרוני אין דבר כזה טועה בדבר משנה, אין סמכות פורמלית אחרי חתימת התלמוד. עכשיו, אז מה זה אומר עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים להבין, טוב, אז למי יש סמכות מהותית ובאיזה נושא? וגם, שאלה נוספת, בהנחה שיש לו סמכות מהותית, מה זה אומר? אז אולי אני אגיד קודם כל על שתי הנקודות הראשונות. קודם כל צריך לדון למי יש סמכות מהותית ובאיזה תחומים. וכאן אני אומר, קודם כל, הסמכות המהותית היא בעיקר בתחום ההלכתי. לרב אין סמכות אפילו מהותית, לא רק פורמלית, בתחומים שהם לא הלכה. הוא לא מבין בזה יותר ממני. למה שתהיה לו שם סמכות מהותית יותר ממני? והרעיונות המיסטיים על סייעתא דשמיא ועל אמונת חכמים וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אני לא חושב שיש להם בסיס אמיתי, בטח לא אמפירי. תנסו לבדוק, אני לא חושב שתגלו שהסיכוי שחכם בתורה יצדק בסוגיה עובדתית גבוה יותר מאשר אדם עם אותה אינטליגנציה שהוא לא גדול בתורה. לא נראה לי שתמצאו הבדל, אבל עד רבה, אם מישהו יביא לי נתון אחר, אני מוכן לשקול את זה מחדש. אז במובן הזה, קודם כל אנחנו מדברים על ההלכה. וכל השיגונות האלה היום שמתייעצים עם הרב, או עם הרבה, או עם אני לא יודע עם מי שלא יהיה עם המקובל והמחשף, ואני לא יודע מי שאיתם לא צריך להתייעץ בשום דבר. אבל אני אומר, גם עם אלה שכן שווה להתייעץ איתם בהלכה, נגיד, כמו פוסק, או תמיד חכם וכולי, אז זה בתחום ההלכה. בתחומים אחרים, יכול להיות שהוא אדם חכם, שווה לשמוע מה דעתו, אז אתה מתייעץ, אבל אתה לא מקבל פסק, אתה לא מקבל משהו שמחייב אותך, גם לא ברמה המהותית, לא רק ברמה הפורמלית, אלא תשמע עוד דעה, כמו שאתה שומע דעות של אנשים חכמים נוספים, למה לא? כשהייתי פעם עם אשתי, עוד לפני החתונה, היינו אצל הרב ליכטנשטיין, דיברנו איתו קצת, באנו מבני ברק, אז תקופתי מבני ברק, דיברנו איתו קצת על סמכות חכמים. אז הוא אומר, תראו, אני לא חושב שיש לחכמים סמכות בתחום הפוליטי. אבל הוא ככה שפך את מררתו שם על המפדל של אותה תקופה, שלא באים אפילו לשמוע מה יש לרבנים להגיד. אין להם סמכות, הכל בסדר, אבל סוף סוף זה אנשים חכמים. למה לא תקשיב למה אתם אומרים גם כן? מה הם יותר גרועים מכל איש חכם אחר שאתה מתייעץ איתו? אז במובן הזה אני מסכים. אני מסכים לגמרי. כמו כל איש חכם אחר. בלי להיכנס למיסטיקות, ובלי להיכנס לסייעתא דשמיא, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, את כל האגדות האלה, לפני שהייתי מאמץ, הייתי בודק אמפירית. אם תראה לי שהוא מקבל החלטות טוב יותר ממישהו אחר, בתחומים אחרים, שהם לא תורניים, אוקיי, אני מוכן לקבל את הטענה הזאת, אני לא חושב שיש כרגע אינדיקציות לזה, ולכן אני לא ממליץ להסתמך על השיקול הזה. לגבי השאלה, מי הוא גדול בתורה, גם בתחומים הלכתיים, או הנהגתיים כלליים, אז על זה כתבתי טור לא מזמן, אני מניח שלפחות חלק מכם קראו אותו, ואני רוצה לטעון שבטח בזמננו, הגדלות בתורה היא כבר אמורה להיות שונה ממה שהיא הייתה פעם, או לפחות במינונים. המשקל של הידע כמובן הרבה יותר קטן ממה שהיה בעבר. יש מאגרי מידע, יש לך היום נגישות, אתה יכול לשאול את מי שאתה רוצה על כל פרט מידע שחסר לך, יש משקל לידע כמובן, זה גם נותן לך פרספקטיבה, וזה גם לא תמיד תגיע למידע שאתה לא יודע, אז לדעת זה תמיד טוב, אבל המשקל של הידע פחת. והדברים האלה אגב מופיעים כבר בשולחן ערוך ברמה, שאומר שאין רב מובהק כי היום הכל מופיע בספרים, ורב חיים וולוז'ינר אומר שהיום כבר לא נכון שמי ששוכח דבר ממשנתו מתחייב מיתה, בגלל שהיום אתה יכול לשכוח, יש הכל כתוב, אז אתה יכול להגיע למידע גם אם שכחת אותו. אני כבר לא מדבר על היום שיש לנו מאגרי מידע ממוחשבים, שם עוד היית צריך להבין איפה בספר לחפש. היום אפילו את זה אתה לא צריך לדעת. היום בשנה, שנתיים האחרונות יש לך כבר את ה-JGPT, אתה אפילו את גוגל לא צריך, זאת אומרת, הוא פרויקט השוט. פשוט יכול לשאול אותו, הוא כבר ימצא לך. כמובן, אתה צריך עדיין לבקר אותו, צריך להיזהר, לא לסמוך עליו יותר מדי, אבל להגיע למקורות מידע אתה תגיע. אם אתה אדם קצת אינטליגנטי וקצת מעורה בעניין. אז משקלו של הידע פחת. מצד שני, המשקל של דברים נוספים, בגלל זה דווקא, עולה. תמיד זה היה נכון, אבל אני חושב שהיום עולה יותר. וזה בעיקר שני דברים. דבר אחד, זה שכל ישר, ולצערי, יש לא מעט דוגמאות לאדם שהוא גדול בתורה, במובן שהוא מחזיק המון 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 ידע תורני, אבל השכל שלו לא כל כך ישר. יש לזה לא מעט דוגמאות. ואני חושב ששכל ישר היום לא פחות ואולי יותר חשוב מאשר כמות המידע שאתה מחזיק. דבר שני, מאוד חשוב גם שתהיה מעורה בתחומי דעת נוספים. עוד פעם, אני משתמש בשפה מאוד כללית, אף אחד לא יכול להיות מומחה בכל התחומים ולדעת הכל על הכל, אבל אתה כן צריך לדעת מה הולך בעולם. אתה צריך להבין איזה דברים מסתובבים, את מה, אחרי מה כדאי לחפש. לגבי מה כדאי להתייעץ. והיום זה לא כל כך פשוט לדעת את זה. אתה צריך להיות סקרן, לקרוא כל מיני דברים, להיות פתוח לרעיונות שונים, ללמוד כל מיני תחומים, להכיר, להבין, כדי לדעת בכלל מה הולך בעולם, איזה סוגי מומחים יש, איזה סוגי ידע יש, עם מי כדאי להתייעץ על מה. זה כבר לא שאלה כל כך פשוטה היום. עד שה-ChatGPT כבר יחסל את כל המומחים. אז השאלה הזאת היא לא כל כך פשוטה, ואני חושב שגדלות בתורה דורשת, חוץ משכל ישר ומידע תורני, גם השכלה כללית. השכלה כללית היום זה פרמטר מאוד חשוב לגדלות בתורה. הבאתי שם את הדוגמה, כן, הרב חיים קניבסקי בקורונה. כן? שבקורונה הוא קיבל החלטות לגבי אם לפתוח מוסדות לימוד שם בקורונה או לא. אני הנחתי, אני לא יודע, לא מכיר את השיקולים שלו, אבל הנחתי שהוא הלך בעקבות הגמרא בתענית שקובעת מתי מגפה היא מגפה, כמה מתים צריכים לצאת מעיר אחת בשביל שהדבר הזה ייקרא מגפה. עכשיו רב חיים קניבסקי, אני מניח, לא שמע מעודו על המושג תהליך אקספוננציאלי. אוקיי? ולא רק שהוא לא שמע עליו, הוא גם לא מבין אותו, כי גם מי ששמע עליו לא תמיד מבין מה הוא אומר. וברגע שאתה לא יודע מה הדבר הזה אומר, ואתה אפילו לא מבין שכדאי להתייעץ עם מתמטיקאי או עם איש מדע שמתמצא בעניינים האלה בצורה כזו או אחרת, אתה תקבל החלטות שממש טוטיות. זאת אומרת, יכול לא לצאת אף אדם מהעיר כחולה במשך יומיים, אבל אם אתה מזהה שיש פה תהליך אקספוננציאלי, תוך שבוע אתה יכול למצוא את עצמך עם עיר שלמה מלאה מתים. וכל האינדיקציות של הגמרא אם הדבר הזה הוא מגפה או לא מגפה, לא שוות את הנייר שעליו הן כתובות. אבל רב חיים קניבסקי, אני מניח לפחות, ניזון משם, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע. ולקבל החלטות על בסיס זה, זה לא אחראי. עכשיו, זה לא אומר שרב חיים קניבסקי לא גדול בתורה, הוא כן. וזה לא אומר שרב חיים קניבסקי לא תלמיד חכם, ושלא כדאי להתייעץ איתו ולדבר איתו ולשמוע מה הוא אומר. כדאי. אבל בתחומים מסוימים, מאוד כדאי לשמוע איזה בעירבון מוגבל. ובטח לא לתת לו את השיבר לקבל החלטות עבור ציבור בתחומים כאלה שזה דיני נפשות. האיש הזה יש דם על ידיו, בעקבות ההחלטות שהוא קיבל שם. והדם הוא גם על ידי הציבור שמסר לו את ההגה לקבל את ההחלטות האלה. וכאן זה עוד פעם, זה לא, הוא לא צריך להיות מתמטיקאי ולא פיזיקאי, אבל הוא כן צריך לדעת שיש אנשים שאתה צריך להתייעץ איתם כדי להבין עד כמה באמת הקריטריונים שאתה מכיר הם קריטריונים רלוונטיים. תהליך אקספוננציאלי הוא תהליך שמפתיע גם מומחים. גם מומחים לא תמיד מבינים עד כמה התהליך כזה יכול להיות מטורף. ובטח ובטח אנשים שלא מכירים את צורת החשיבה הזאת ולא לא, לא שמעו על זה מעודם. אז זה רק דוגמה אחת, כמובן יש הרבה דוגמאות, אבל אני אומר שיש שכל ישר, יש איזושהי פתיחות, השכלה כללית, והיום זה הופך להיות הרבה יותר חשוב, או לפחות ממה שהיה בעבר, ביחס לידע שאתה מחזיק ביד. והמושג גדלות בתורה בעצמו, גם אם אני כבר הולך להתייעץ עם מישהו, ואולי אפילו מוכן למסור לו את ההחלטה עבורי, מה שעוד רגע אני אגע גם בזה, זה, השאלה למי אני הולך. האם אני הולך למי שיושב ספון בדלת אמות עם המון המון ספרים חומים, מאובקים ומתפוררים? אז לא, אני לא הולך למישהו כזה. אני אשמח לשמוע גם מישהו כזה. אבל אני לא, בטח לא אתן לו להחליט. כי אני רוצה מישהו שגם יודע, או להתייעץ עם אנשים שגם מכירים את המטריה, שיודעים על מה הם מדברים. והסייעתא דשמיא המיסטית לא נותנת חיפוי או גיבוי לפשלות שנובעות מהיעדר של שכל ישר או השכלה כללית. ולכן, השכלה כללית אגב תורמת גם ללמדנות, לא רק להחלטות שבן אדם מקבל בחיים, ששם זה ברור. גם הלמדנות אני חושב נראית אחרת, אם מישהו יותר עם חשיבה פתוחה ופחות עם חשיבה פתוחה. אבל על זה כן אפשר להתווכח, וזה פרשייה שפחות נוגעת אלינו כאן. נקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה כאן, זה כמובן מי בוחר את הגדול בתורה. מי בוחר את הגדול בתורה, זה לא מערכת יתד נאמן, וגם לא מערכת המודיע. וגם האגדה הזאת, שאם כל הציבור מכיר בו, אז הוא כנראה גדול הדור, אני לא קונה גם את האגדה הזאת. כל הציבור מכיר, כל הציבור מקבל אותו בגלל שפוליטיקאים ערבבו להם את המוח, או עסקנים ערבבו להם את המוח, ואני לא קונה את עשייתא דשמיא הגדולה שיש לציבור, שהוא תמיד קולע לאדם הנכון. נדמה לי שלפחות להערכתי, לצערי בפעמים האחרונות הוא לא כל כך קלה לאדם הנכון. ועוד פעם, בלי לזלזל באנשים עצמם, שהיו אנשים אולי גדולים בתורה, אבל לא נכון שהם היו צריכים לקבל החלטות עבור הציבור. ולכן אני לא מקבל את הנקודות האלה. אז מי בוחר את גדול הדור? לא צריך לבחור, כי אין דבר כזה גדול הדור. לא צריך לבחור. אם אתה רוצה להתייעץ עם מישהו, תבחר. אם מי אתה רוצה להתייעץ, מי שנראה לך ששווה להתייעץ איתו, תתייעץ איתו. כל המושג גדול הדור והשאלה מי בוחר בו, מניחה שיש בכלל מושג כזה, שיש תוקף למה שהוא אומר. אבל לא, לדעתי אין תוקף למה שהוא אומר, ולכן היה פעם, בעבר היה כן יותר, אבל זה היה הסכמה של חכמים, וכנראה לפחות פחות היה תלוי בפוליטיקה, למרות שתמיד הייתה פוליטיקה, אני לא עושה אידיאליזציה של העבר, אבל אני חושב שהיום זה הרבה יותר בוטה, ולכן אני חושב שהיום אין מה לדבר בכלל על גדול הדור, זה לא רלוונטי, אנחנו רואים כמה אנשים עושים בזה שימוש, כן, אבל כל גדולי הדור הרי אומרים כך וכך, אז אתה אומר לו כן, אבל פלוני או אלמוני אומרים אחרת, טוב, הם אומרים אחרת, הסימן שהם לא גדולי הדור, ממילא כל גדולי הדור אומרים כך וכך, זה פשוט בהגדרה, אתה החלטת מגדולי הדור, מי שאומר כך וכך הוא גדול הדור, וממילא כל גדולי הדור אומרים כך וכך, ואסור לחלוק על זה. השימוש שבו עושים במושגים האלה, הוא כמובן שימוש נקלה ומעורר גיחוך, אבל מאיפה זה נובע? זה נובע מהעובדה שהמושג עצמו ריק מתוכן. באמת אין לו מושג, אין מושג כזה. ממילא כל אחד יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. אצל חסידי ויז'ניץ, הרבי מויז'ניץ הוא גדול הדור, אני לא יודע אם הוא יודע קרוא וכתוב, אבל הוא מבחינתם גדול הדור. לא יודע, לא מכיר אותו. כמו שהוא תמיד חכם גדול. אין לי מושג. אבל הוא מבחינתם גדול הדור. או הרבי מגור, או סדיגורה, או סדיבלז, אני לא יודע מי שאתם רוצים. או הליטאים, אותו דבר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני חושב שבן אדם צריך לקבל החלטה עם מי הוא הולך להתייעץ. אין שום חשיבות ושום משמעות לאיזשהם בחירות או מיסטיות או פוליטיות או אחרות של גדול הדור. אף אחד לא התמנה להיות גדול הדור, ואין מעמד לאדם כזה שנקרא גדול הדור, ואם אתה רוצה להתייעץ, וזה טוב להתייעץ, אז תבחר עם מי אתה רוצה להתייעץ, מה שנקרא, עשה לך רב. הנקודה החשובה בסופו של דבר, אחרי כל מה שאמרתי, זה נקודת האוטונומיה. זאת אומרת, עד כאן הנחתי שהסמכות המהותית שניתנת לחכמים זה בגלל שהם מומחים. ואם הם מומחים, כמו רופא, אז מה שהם אומרים זה כנראה נכון. לא בטוח נכון, וגם אין חובה לקבל. אם הגעתי למסקנה שהם לא צודקים, אז אני לא אקבל. אבל ההנחה היא שאם הם אומרים משהו, כל עוד אין לי איזו אינדיקציה ברורה אחרת, אז כדאי לקבל את זה בגלל שהם כנראה צודקים. וכאן אני רוצה להוסיף עוד נדבך. ואני רוצה לטעון שגם אם זה היה נכון שהם החכמים התורניים, ומה שהם אומרים הוא כנראה נכון, יש ערך של אוטונומיה. וזה ערך, הערך של האוטונומיה. וערך האוטונומיה פירושו שאדם נדרש לעשות את מה שהוא עצמו חושב, אפילו שיש גדולים ממנו שאומרים אחרת, ובעין בלתי משוחדת רוב הסיכויים שהם צודקים ולא הוא. ולכן הרבה פעמים אומרים, איך אתה יכול לחלוק על, לא יודע, משנה ברורה, רבי עקיבא איגר או הרמב״ם, איך אתה, או הרב עובדיה, לא משנה מישהו, לא משנה מי, איך אתה יכול לחלוק עליו? מה, אתה גדול כמוהו? אז התשובה היא לא, אני לא גדול כמוהו, אבל זה מה שאני חושב. ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ועכשיו אני רוצה לטעון שאפילו אם אתה צודק, שהרב עובדיה צודק, וכולם, מה שהם אומרים זה כנראה יותר נכון ממה שאני אומר, אבל יש חובת אוטונומיה. וחובת האוטונומיה אומרת שאם אני מגיע למסקנה מסוימת, אני אמור לעשות את מה שאני חושב. גם אם אני עצמי אגיד לכם שהרב עובדיה תלמיד חכם גדול ממני. ואם הוא אומר אחרת, רוב הסיכויים שהוא צודק. אבל אם הוא לא שכנע אותי, ולא הסביר לי למה אני טועה, ואני עדיין חושב ומחזיק בעמדה שאני מחזיק בה, אז אני אעשה את מה שאני חושב. אילוסטרציה לדבר, אולי ראיה, אולי אילוסטרציה, תחליטו אתם. הגמרא בעירובין מביאה, זה שחכמים לא פסקו כמו רבי מאיר, בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. עכשיו, בדרך כלל כשאני אומר שלא ירדו חבריו לסוף דעתו, זאת אומרת שהוא היה כזה גאון גדול, זאת סיבה לפסוק הלכה כמותו בכל מקום. אם הוא אמר משהו ואני לא מסכים, כנראה לא הבנתי אותו. אז זאת סיבה דווקא כן לפסוק כמותו. אם אני חולק עליו ואני לא מבין אותו, אז די ברור שאני חי בטעות, לכן אני חולק עליו. אז למה זאת סיבה לא לפסוק כמותו? והתשובה שאני מציע כאן, תחליטו אתם אם זו התשובה הסבירה בעיניכם, והתשובה שאני מציע כאן זה שאני לא פוסק כמותו לא כי הוא לא צודק, אלא שאם אני חושב אחרת והוא לא שכנע אותי, יש עליי חובה לנהוג כמו שאני חושב, אפילו אם אני טועה. העריך בעניין הזה המהר"ל בנתיב התורה בפרק ט"ו, מי שרוצה יכול לקרוא שם, ליודעי כן אני אגיד שהפרק הזה נכתב כחלק מהפולמוס שלו נגד השולחן ערוך והרמ"א, היה שם הפולמוס כנגד הגישה התקדימית, כן, של השולחן ערוך והרמ"א, והמהר"ל היה בראש הלוחמים נגדם, אח שלו כתב על זה קונטרס שלם, באר מים חיים, והמהרש"ל גם היה בצד שלהם, הם לחמו נגד הרמ"א והשולחן ערוך, והם בעצם דגלו בגישה אוטונומיסטית, בגישה שאומרת שאתה לא הולך לפי ספר, גם כתב אותו גדול הגדולים שבהלכה. אתה צריך לברר את הסוגיה וללכת לפי המסקנה שעולה לך מתוך ברור הסוגיה. וזאת חובת האוטונומיה, שימו לב, זאת חובה אוטונומיה. זה לא שמותר לך לחלוק עליהם ולעשות כמו שאתה חושב. אתה נדרש לעשות את מה שאתה חושב, ולא לעשות את מה שהם אומרים. אם אתה תעשה את מה שהם אומרים, אתה עושה משהו שהוא לא בסדר. וזה המשמעות של לעשות כשמיית העליבא דהילכתא. לעשות כשמיית העליבא דהילכתא אין פירושו ללמוד בבוקר עיון ולהגיד את כל הסברות הפרועות שעולות לך בראש, ואחרי זה ללמוד את המשנה ברורה כדי לדעת מה צריך לעשות למעשה. זה לא נקרא לעשות כשמיית העליבא דהילכתא, זה לעשות כשמיית ואחרי זה לעשות כהילכתא. לעשות כשמיית העליבא דהילכתא פירושו ללמוד את העיון, כך שהמסקנה שלו היא תהיה המסקנה ההלכתית שלי. זה נקרא לעשות כשמיית העליבא דהילכתא. לכן כל השיטה הזאת של מתן הסמכות המוחלטת לספרים בתחומים הלכתיים, והחופש המוחלט שניתן בתחומי העיון, זו דיכוטומיה שהיא פשוט לא עולה בקנה אחד אפילו עם הנחיות חכמים בגמרא, לא רק עם הערכים ועם הסברות שלי. אז זה בעצם אומר שמעבר לערך האמת, כשאתה בא להחליט מה לעשות, אתה צריך לקחת בחשבון גם את ערך האוטונומיה. וזה אומר שאם יבואו אליך בטענות, תראה, אבל כל גדולי הדור אומרים אחרת, ונגיד שזה נכון, עדיין זה לא טיעון מוחץ, זה לא טיעון מכריע. זה טיעון שיגיד לי, אוקיי, כדאי לשקול את זה שוב פעם, כי אם כל גדולי הדור אומרים אחרת, אז שטות זה לא. אז תבדוק את עצמך, יכול שפספסת משהו. בדקתי, ועדיין אני משוכנע שהם טועים ואני צודק. אז אני נדרש לעשות את מה שאני חושב, ולא את מה שהם אומרים. לא בגלל שאני יותר גדול מהם, ולא בגלל שאני שחצן, ולא בגלל שאני מזלזל בהם, אלא כי יש חובת אוטונומיה. מאיפה אני יודע שיש חובת אוטונומיה? מעבר לדוגמה הזאת שהבאתי מרבי מאיר וכו'. אז אני יכול להביא לזה גם מקור, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני יכול להביא לזה גם מקורות. בקצרה, אני אומר שבמקום שבו, נגיד, יש מחלוקת בהלכה מסוימת, אוקיי? אז הטענה שלי בעצם אומרת שכאשר אני ניצב בפני החלטה בתחום מהסוג הזה, ואני יודע שיש מחלוקת בין חכמים בנושא הזה, הגישה המקובלת בהלכה אומרת, טוב, אז הולכים פה עם דיני ספקות, כי יש מחלוקת. מה פתאום? אני צריך להחליט מה אני חושב. אם אני חושב כמו דעה כזאת, אני אלך ככה. אם אני חושב כמו הדעה היא, אני אלך ככה. אם אני חושב לא כמו שניהם, אני אלך כמו שאני חושב, לא כמו שניהם. מתי יש דיני ספקות? מתי שאני עצמי נמצא בספק. כן? כמו הסיפור הידוע על רבי יונתן אייבשיץ, שבא אליו הכומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי אנחנו הרוב, כתוב בתורה, אחרי רבים להטות. אז הוא אומר לו, אני הולך אחרי הרוב כשאני בספק, אם אני לא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. ואת הכלל של הליכה אחר הרוב, או ללכת אחרי כללי ספקות האחרים, ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולא, כל דיני הספקות שיש בהלכה, הם כללים שנאמרים על אדם שנמצא במצב של ספק. אבל זה לא כללים שמורים לך להיות בספק. לא מורים לך להיות בספק. אם אתה בספק, יש לך כללי ספקות. אם אתה לא בספק, תעשה מה שאתה חושב. ולכן, חובת האוטונומיה, יש לה השלכות, גם במקומות שכל גדולי עולם אמרו את דבריו, ויש מחלוקות כאלה, כן, הרמ"א והשולחן ערוך, האשכנזים צריכים ללכת עם הרמ"א והספרדים והשולחן ערוך, מה פתאום? האשכנזים והספרדים צריכים ללכת אחרי מה שכל אחד מהם חושב. אם אין לך עמדה ברורה, אז יש את כללי המנהגים, שזה חלק מכללי הספקות. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. אם אתה לא יודע, אז אתה הולך אחרי מנהג העדה שלך או משהו כזה, גם זה כלל מה עושים במצבי ספק. אבל בשביל ללכת אחרי הכלל הזה, אתה צריך להחליט קודם כל שאתה במצב של ספק. ואתה צריך להיות בספק בשביל שאתה תימצא במצב של ספק. אם אין לך ספק, אם יש לך עמדה משלך, תעשה מה שאתה חושב. כמובן שאני מדבר על מישהו שהוא ברחי, וזו הסתייגות חשובה. לא כל ילד שהתחיל ללמוד, יכול עכשיו לגבש עמדה משלו ולהתעלם ממה שכל גדולי הדור אומרים. זה צריך להיות מישהו שכבר הגיע להוראה, מישהו שכבר יודע איך נושאים ונותנים, איך מסיקים מסקנות הלכתיות מתוך סוגיה, שהוא לא מפספס סברות ומקורות בסיסיים, אבל אחרי זה, גם אם הוא לא הרב עובדיה או החפץ חיים או הרמב״ם, הוא צריך לעשות את מה שהוא עצמו חושב. כן, הסיפור החסידי הידוע על רב זושה, שהוא אמר שכשהוא יגיע לשמיים, לא ישאלו אותו למה הוא לא היה מוישה רבינו, ישאלו אותו למה הוא לא היה זושה. ובפרפרזה על זה אני רוצה לומר שהדרך שלך להחליט האם אתה הגעת להוראה במובן הזה שאתה כבר יכול להחליט החלטות אוטונומיות, זה לא אם אתה יותר גדול מהחפץ חיים, ואז אתה יכול לחלוק על המשנה ברורה, לא. אלא אם אתה כבר עצמך, ואם אתה מגובש, ועם הכלים שלך גיבשת אותם כבר, הגעת ליכולות שיש לך. וברגע שהגעת ליכולות שיש לך, אז אתה כבר אמור לנהוג כמו שאתה חושב. איך אתה יודע את זה? אין כללים ברורים, אתה יכול להעריך, אבל אחת האינדיקציות למשל, זה שאחרי שגיבשת עמדה, הרבה פעמים כשאתה פוגש תלמידי חכמים אחרים שמחזיקים בעמדה אחרת, הם לא משכנעים אותך. הם לא מביאים לך מקור שפספסת, או סברה שפספסת, או משהו כזה. לפעמים כן, אבל לפעמים זה קורה גם לחכמים גדולים. אבל אם אתה אומר, בדרך כלל זה לא קורה, זאת עמדתי. הם חושבים אחרת, זאת עמדתם. אבל לא גיליתי משהו שלא חשבתי עליו מראש. אם לא גיליתי משהו שלא חשבתי עליו מראש, זה אומר שאני מגובש. זה לא אומר שאני כמו החפץ חיים. אבל זה אומר שאני כבר מיקי אברהם. והרי שאני כבר מיקי אברהם, אז אני כבר לא רק יכול, אלא גם נדרש לעשות את מה שאני עצמי חושב. ואז אני כבר מפסיק להתרגש מזה שכל גדולי הדור, כן, אומרים אחרת ממני, לא כי אני יותר גדול מהם, לא כי אני יותר צודק מהם, אלא בגלל שזאת עמדתי. כן? דוגמה לדבר, כשאתם רואים חתיכת בשר מוטלת בשוק, ברחוב. אז הכלל בהלכה, הוא נגיד שזה בעיר, אז הכלל בהלכה אומר שאנחנו הולכים, מעיקר הדין, אנחנו הולכים אחרי רוב החנויות שיש בעיר. יש בשר שיתעלם מן העין, אבל מעיקר הדין הולכים אחרי רוב החנויות שיש בעיר. אם יש 9 חנויות כשרות ואחת טרפה, ההנחה היא שהחתיכה כשרה. אוקיי? עכשיו, אם יש 9 טרפות ואחת כשרה, ההנחה היא שהחתיכה טרפה. מה קורה אם מצאתי חתיכה עם פלומבה של כשרות מהודרת? ויש 9 חנויות טרפות בעיר ואחת כשרה. האם אני אלך אחרי הרוב ואני אגיד החתיכה טרפה? ברור שלא. למה לא? כי יש פלומבה. אז מה אם יש פלומבה והולכים אחרי הרוב? יש כלל בהלכה שהולכים אחרי הרוב. רוב החנויות פה הן טרפות. התשובה שהכלל של הליכה אחר הרוב נאמר על מצבי ספק. אם אני לא נמצא בספק, לא חל עליי החיוב ללכת אחרי הרוב. ואם אני לא בספק כי יש פה פלומבה של כשרות מהודרת, אז החתיכה הזאת לא מסופקת. אם היא לא מסופקת, למה שאני אלך אחרי הרוב? בדיוק כמו רבי נתן אייבשיץ. אז זו נקודה חשובה מאוד בתורת האוטונומיה, שאני לא נזקק לדעות של גדולים ממני, לא כי הם לא גדולים, ולא כי הם לא צודקים, ולא כי אין להם סמכות פורמלית או מהותית או מה שלא יהיה, אלא כי יש ערך, לא רק כל הדברים האלה, אלא גם כי יש ערך של אוטונומיה. ואם יש לי עמדה, אני נדרש לפעול על פיה. אני נדרש, לא רק שמותר לי. ככה אני צריך לעשות. זה נקרא לעשות כשמייתא אליבא דהלכתא. יש, אולי אני אסיים באיזה מייסה שהיה בדידי, כן, היה כשהקימו את דגל התורה, הייתי בישיבה בבני ברק, ישיבת נתיבות עולם. והרב שך ככה רדף אחרי כל מצביע, כי חששו שם מאחוז החסימה וכדומה. ואני כמובן הכרזתי שאני הולך להצביע מפד"ל או משהו, שאני לא אצביע דגל התורה. אז קיבלתי, הגיע אליי שליח, הרב שך הכיר אותנו קצת, כי הבת שלו, שנפטרה אגב עכשיו לא מזמן, הייתה איתנו בקשר, הרבנית ברגמן. אז הוא שמע על זה, הגיע אליי שליח לישיבה, אחד הרבנים של הישיבה, ואני, הרב שך קורא לך. הבנתי כבר על מה מדובר, ולא הלכתי. לא הלכתי כי ידעתי שהוא, מה הוא יגיד לי, ולא, לא, אם הוא היה אומר לי, אז הייתי מציית. אז לא הלכתי. כמובן לא הלכתי, ובסוף הצבעתי דגל התורה, כי ידעתי שזה מה שהוא היה אומר לי. אז פעם אחרונה, ראשונה ואחרונה שעשיתי את הטעות הזאת, אבל זה מה שהיה. ואז אחרי זה הלכתי למגיד שיעור שלי, כן, אחד הרבנים בישיבה, ושאלתי אותו, תגיד, מה יקרה אם אני אגיע לבית דין של מעלה, ויגידו לי, תגיד, למה הצבעת דגל התורה? האמת שהיית צריך להצביע מפד"ל. אז אני אומר להם, לא, הרב שך אמר, האם זה הגנה? האם זאת הגנה טובה? כך שאלתי את המגיד שיעור שלי. האם זאת הגנה טובה? הוא אומר, לא, זאת לא הגנה טובה. אם טעית, אז טעית, לא יעזור שום דבר. רק רוב הסיכויים שלא טעית, כי רוב הסיכויים שהרב שך צדק, יש לו דעת תורה. אוקיי? אז אני א' מפקפק האם יש לו דעת תורה, כי בנושא הזה אני בכלל לא בטוח שהוא יותר מבין ממני, בתחום של ההצבעות בכנסת וכדומה, מה עוד שזה מגיע לנושאים שהם לא רק תורניים, אלא כל מיני נושאים אחרים. אבל מעבר לזה, עכשיו אני מוסיף עוד נדבך ואני אומר, גם אם זה נכון שרוב הסיכויים שהרב שך צדק, אבל יש תביעה לנהוג באופן אוטונומי. והתביעה לנהוג באופן אוטונומי אומרת שגם אם רוב הסיכויים שהוא צודק, אם יש לך עמדה אחרת והוא לא שכנע אותך, אתה אמור לעשות את מה שאתה חושב. לכן פותחים בקטן, למשל בבית דין, ולא פותחים בגדול, כדי שהגדול לא ייקח בשבי את הקטן. אלא הקטן יביע את עמדתו באמת, באופן אותנטי, ולא שיהיה מוטה אחרי שהגדול אמר את דברו, אז כבר הקטן לא יעיז לחלוק עליו. זאת אומרת, יש דרישה מכל אדם להגיד את מה שהוא חושב, ולעשות כפי מה שהוא חושב, אפילו בתחום ההלכתי. אני כבר לא מדבר בתחומים שהם לא הלכתיים, מחשבתיים, ושלא לדבר על, סתם על תחומי חולין. זה בכלל אין מה לדבר. טוב, האמת ש... אני אעצור כאן, באמת זה היה ככה תמונה מאוד מאוד כללית, לא נכנסתי יותר מדי לנקודות, אבל אני מקווה שאת התמונה הכללית הצלחתי להציג. אם מישהו רוצה להעיר, לשאול, לחלוק, לא יודע, להגיד מה שהוא רוצה, בשמחה.
אני אשמח לשאול שאלה.
כן.
לגבי, כאילו, יש כמה אמרות שאני לא בטוחה מה המקור להם, אבל מנהג בישראל דינו, ומנהגים של קיבלו על עצמם, אז כאילו זה סמכות פורמלית, כאילו, אם כן, אז למה?
אמרתי
או שזה כאילו בעניינים של ספק.
בדיוק. הירושלמי אומר שמנהג זה רק במצבי ספק. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. או אם הלכה רופפת בידך, הלוך אחר המנהג. אבל אם אתה, יש לך עמדה בהלכה, אז מה אכפת לי מהמנהג? בבתי דין זה משהו קצת שונה. שם יש טועה בשיקול הדעת וטועה בדבר משנה, כי אם יש הלכה שהתפשטה בציבור, מה שנקרא סוגי אנדאלמה, אז בית הדין אמור לפסוק, וגם זה יש החרגות, אבל אז בית הדין אמור לפסוק כמו מה שמקובל, ולמה? בשבתחום המשפטי, זה יגידו לכם גם משפטנים, יש ערך של ודאות משפטית. גם אם הדיין עצמו יש לו עמדה אחרת, אבל אם מקובל בעולם המשפט ההלכתי לפסוק כך, אז אנשים מתנהלים בעולם בהנחה הזאת. אז אתה לא יכול עכשיו פתאום, בגלל שלך יש עמדה אחרת, והוא במקרה נקלע אליך, לבית הדין שלך, אתה לא יכול לפסוק אחרת. לכן גם שופט לא אמור לפרש את החוק באופן, למרות שזאת עמדתו, ככה הוא חושב שצריך לפרש. אבל אם מקובל לפרש אחרת וכל בתי המשפט הקודמים פרשו אחרת, שופט לא אמור לפרש את החוק בצורה שונה. צריכה להיות ודאות משפטית. זאת אחת הטענות כנגד אהרון ברק ודוקטרינת תום הלב שלו וכדומה, שבעצם איבדנו קצת את הוודאות המשפטית. אז ערך הוודאות המשפטית אומר שבבתי דין יש אולי מקום באמת להגיד, אם מקובל בעולם אחרת, אז אני עושה אחרת. לאדם הפרטי, אם אתה חושב ככה, זה מה שאתה אמור לעשות. לפעמים, אם זה דוקר, אם אתה בבית כנסת ואתה עושה משהו אחר מכלל הציבור, זה משהו אחר. לא צריך לעורר מחלוקות ואפשר לעשות דברים כמנהג המקום. אבל אם יש ויכוח הלכתי ויש לך עמדה, אז זה שהציבור נוהג אחרת, אז הוא נוהג, אז מה?
יש לי שאלה.
יש לי סיפור טוב לנכדים גם מזה שלא באתי. אתה רואה מה רע? יש לי סיפור טוב גם כך וגם כך. כן.
רציתי לשאול, האם לדעתך יש היום איזושהי סמכות פורמלית לאיזשהו מוסד הלכתי או בן אדם פרטי, או שאין ולא יכול להיות?
אין מאז חתימת התלמוד, לא רק היום, מאז חתימת התלמוד אין לאף אחד סמכות פורמלית. מה
מה אם יש?
הדבר היחידי שיש זה רק סמכות של רב לקהילתו. זאת אומרת, אם קהילה בוחרת רב, אז היא עצמה קיבלה על עצמה את הסמכות של הרב, וגם זה, עוד פעם, הקהילה שקיבלה את סמכותו גם קובעת מה גבולות סמכותו. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד להם למשל בדרך כלל, לפחות ככה מקובל, מה לעשות בבית. הוא יכול להגיד להם איך יתנהל בית הכנסת, או איך תתנהל רשות הרבים. אבל עוד פעם, זה תלוי כבר בקבלה שלהם.
האם אתה לא מקבל את ההנחה של הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, שהוא אומר שבדין מקומי יכול לקבוע לעיר שלו, בהנחה שבדין קם כהלכה כמו שצריך, ואז מי שנמצא ב-jurisdiction של אותו עיר, כאילו מחויב למה שאותו בדין אומר. אתה
כן
חושב שזה לא נכון?
אני כן חושב שזה נכון.
אתה מקבל את זה.
כן.
אומרת, אז יש להם סמכות פורמלית.
לא,
זאת אומרת, יכול להיות שאתה, יש לך הבנה בהלכה, אתה זה מבקר בעיר.
אבל זה בדיוק כמו אמרה דאתרא. בגלל שהציבור קיבל על עצמו, זה לא סמכות פורמלית, זה סמכות פורמלית שבאה מלמטה, לא מלמעלה.
כל סמכות פורמלית, גם הסנהדרין, לא. זה רק סמכות כי זה בא מלמטה.
לא.
אם העם לא, אם ישראל לא יבוא את הסנהדרין, סנהדרין לא הייתה מקובלת.
טעות נכון? גדולה. סמכות פורמלית בהלכה, בהגדרה באה מלמעלה, לא מלמטה. זה סמוך מפי סמוך, כמו משה רבנו.
אבל רגע, לפי, אני מייצג פה את עמדת הרמב״ם, יכול להיות שאתה צודק באמפירית, אבל הרמב״ם במשנה תורה בהרבה מקומות אומר שהסיבה היחידה שבדין הגדול בירושלים מחייב, זה רק אם וקשה רוב עם ישראל מקבל את זה, וזה גם אותו סיבה שבבבלי מתקבל, כי רוב עם ישראל היה שם, והיה שם איזושהי הסכמה.
אני לא מכיר רמב״ם כזה, אם תשלח לי את המקור אני אשמח להסתכל.
אני אשמח לשלוח, אבל וגם התורה עצמה, זה בגלל שאמרנו נעשה ונשמע, היה איזושהי הסכמה. אם לא היינו מקבלים את זה, לא היינו מקבלים את התורה, אולי היינו מקברים שם, אולי לא, אבל גם תורה שבכתב, גם הנבואה, בלי שאנחנו נקבל אותו, אין לזה משמעות משפטית.
לא, עוד פעם, הכל נכון במה שאתה אומר, חוץ מדבר אחד, הסמכות הפורמלית בהלכה היא מלמעלה, ולא מלמטה. זאת עובדה.
מה המקור לזה?
העובדות, מה זאת אומרת? הסמוך מפי סמוך, לא היו בחירות בציבור. סמוך מפי סמוך, משה רבנו נסמך על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא התחיל לסמוך את אלה שתחתיו, וסמוך סומך את הסמוכים הבאים.
מה קורה כשהסמוכים, אם הסמוכים מעבירים גזירה, והציבור לא יכול לעמוד בה, הם מוצאים הציבור לא עמד בה, מה קורה?
זה משהו אחר. בגזרות, ובגזרות יש דין מיוחד שהגזרה צריכה לפשוט ברוב הציבור. היא צריכה לפשוט ברוב הציבור, כיוון שאם היא לא פשטה, זאת אינדיקציה לבית הדין, שבית הדין צריך לבטל אותה, ואגב, בפשטות נראה שבית הדין עצמו צריך לשבת ולבטל. לא שזה בטל מאליו, אלא הוא צריך לשבת ולבטל.
זה מחלוקת גם רמב"ם ורמב"ן.
בפרשנות, אבל בפרשנות התורה למשל, אין כלל כזה. זה רק דין מיוחד בגזרות.
בפרשנות התורה, אתה מכוון כאילו ב-13 מידות.
כל פרשנות, לא רק בדרש, גם בפרשנות. לא כל פרשנות ה-13 מידות. יש פשט ויש דרש. כל הפרשנויות שחכמים...
אבל דרש הוא לא מ-13 מידות, הוא לא משפטי. דרש הוא... זה לא מחייב הלכתית.
אתה מניח פה הרבה הנחות, זה לא נכון. ב-13 מידות, זה בסך הכל הרשימה של רבי ישמעאל, רבי לזר בנו של רבי יוסי הגלילי כבר אומר שיש 32 מידות, בגמרא יש דרשות עם הרבה יותר מידות מ-32 גם, לכן עולם הדרש, לא משנה כרגע מה, אבל יש עולם הדרש, ויש עולם
הדרש. הדרש הלכתי, אבל זה כלי משפטי בשביל להפיק, משמעות משפטית מהתורה.
אוקיי, פרשנות צדית, לא מדרשית. וגם היא פרשנות של חכמים.
מה לא שמעתי?
יש פרשנות פשטית, לא רק פרשנות מדרשית. גם היא פרשנות של חכמים.
פרשנות פשטית, איך שלהבנתי, אני לא יודע אם זה זוכר, אבל זה תמיד נתון לוויכוח. זאת אומרת, אם יש ויכוח בפשט, אתה לא חייב לפסוק כמו...
בטח שאתה חייב לפסוק. אם הסנהדרין קבעה מה הפרשנות הפשטית לפסוק הזה, זה מחייב. לא משנה אם יש ויכוחים ומחלוקות, זה לא מעניין. גם בדרשות יש ויכוחים ומחלוקות. אפילו בגזרות שוות, כמו שהרמב"ן כותב, שלכאורה אין אדם דורש מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו, ורש"י אומר הלכה למשה מסיני, הרמב"ן אומר זה לא יכול להיות, בגלל שגם בגזרות שוות מצאים מחלוקות.
לא, ברור ששם יש מחלוקות, אבל אתה הרי התחלת את השיעור, בזה שאמרת, אני לא מתכוון לתפוס את כל השאלות התשובות, אבל התחלת בשיעור בזה שאמרת שיש דברים שאתה לא יכול להוכיח את הציבור לקבל. למשל, רעיונות, עיקרי אמונה, נכון? אז אתה לא יכול לקבל, אתה לא יכול להכריח אנשים לקבל פשט בפסוק, הוא קורא את הפסוק אחרת. אתה יכול להגיד שמבחינת, ואתה בעצמך הסכמת לזה.
שיקבל איזה פשט שהוא רוצה, מה? אף סנהדרין לא תקבע פשט מחייב לפסוק, מדובר על הוראה הלכתית.
כן, בהוראה הלכתית.
יש את הפסוקים איך שאתה רוצה, אף אחד לא טוען לסמכות בפרשנות הפסוקים.
אבל בכל אופן, אתה מסכים שאולי מרדעת הרב, אבל ודאי בדין מקומי, יש להם סמכות פורמלית באותו עיר, נכון שהציבור קיבל אותם, ואתה נכנסת לעיר, אתה חייב להקשיב להם.
זה סמכות מלמטה. זה סמכות מלמטה, בדיוק כמו שממנים מר הדעתרה, ממנים בית דין, ברור. לכן אמרתי, אבל זה סמכות רק בגלל שאתם קיבלתם אותה.
אני אשמח להיות לך בקשר אחרי זה בנושא הזה, כי נסתכל במקורות. תודה רבה. תודה רבה.
עוד מישהו?
אני רוצה לשאול, רב מיקי.
כן.
מדבר עמוס. אני לא הייתי בתחילת השיעור הזה, או בתחילת הדברים, אבל אנחנו מכירים שיש המון דברים שהם לא עולים בקנה אחד עם הידע המדעי שאנחנו מכירים היום. בוא לא כך פולטו, או המון דברים באיסור ו...
אוקיי, מה השאלה?
האם בגין זה, האם יש סמכות בעצם בהלכה לחייב דברים שהם בטעות ביסודם מבחינה מדעית?
אני טוען שלא צריך סמכות בכלל, זה מעיקר הבטל.
מעיקר הבטל, אם ככה אתה יכול מחר פשוט לזרוק את כל איסור ויתר, כל הדורי דעה.
לא את כל איסור ויתר, אבל את אותם חלקים שהתברר לך בבירור שהם טעות עובדתית.
בכימיה, שקשורים בבליעות, שקשורים בכל הדברים האלו.
זה לא מדויק, זה לא מדויק.
מבחינה אמפירית אף פעם זה לא נבדק, ומה שנבדק זה לא נכון.
עוד פעם.
אז מה, אתה תזרוק את כל יורה דעה?
א', כן. לא מטריד אותי בכלל. אם אני מגיע, אם אני מגיע...
אתה מפר את המשטור
של... תן לי לענות. אם, באופן עקרוני, אם אני מגיע למסקנה שכל יורה דעה הוא טעות עובדתית, אני זורק את כל יורה דעה, בדיוק ככה. דבר שני אני רוצה לומר, אתה לא מגיע למסקנה שכל יורה דעה הוא טעות עובדתית, משתי סיבות. סיבה אחת, לא נכון שכל מה שלא נמדד הוא טעות. אם זה לא נמדד, אז ההנחה היא שזה בעינו, עד שלא תמדוד את ההפך. גם אם מדדת את ההפך, גם אם מדדת את ההפך, עדיין זה לא לגמרי בטוח שהפרשנות ההלכתית שלך היא פרשנות נכונה. כשאתה מדבר על האם יש 60 מתוך הדבר בתוך דפנות הכלי, אתה צריך להבין מה בעצם המשמעות של 60. 60 בנפח, 60 בכמות, כי אם זה 60 בנפח, בכלל לא ברור עד כמה...
הוא כל הרעיון של כלבו, לא כך פולטו, לא קיים. לא קיים. פתקו את זה באמפירית ומצאו שזה לא נכון. אז מה? אז אני עכשיו אבטל כל יורה דעה?
התשובה היא כן, לא את כל יורה דעה, אתה חוזר עוד פעם לאותו דבר, ואני אחזור עוד פעם על התשובה שנתתי לך. אני מבטל את כל מה שלא נכון, נקודה, בדיוק ככה. לא להתנגש בשום דבר.
אתה הורס את כל המשטור של ההלכה.
אוקיי. האמת, לא אני, האמת הורסת את כל המשטור של ההלכה, ואני חושב שמי שלא, מי שלא הורס את המשטור של ההלכה...
אבל האמת ההלכתית היא לא אמת, היא לא אמת מדעית. זה לא אמת מדעית, האמת ההלכתית זה כל אשר ירוך, אפילו שאומך השמאל יש מימין, האמת שהוא שמאל. וכל הרעיון הזה של למשטר את האדם על פי דעת חכמים, לא על פי המציאות האמיתית.
אוקיי, שמעתי את השאלה, עכשיו אפשר לענות גם?
כן, כן.
מה שאני אומר זה ככה, א', אין ככל אשר ירוך על השח והטז, ככל אשר ירוך על סנהדרין. דבר שני, לא נכון שאני זורק את כל יורה דעה, אלא את אותם דברים שהתבררו לי כטעות ברורה. זה לא כל כך הרבה דברים. דבר שלישי,
גם,
ועוד הרבה דברים
רגע, רגע,
שראינו.
רגע, 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 גם מה שהתברר לי כטעות ברורה עדיין יכול להיות תלוי בפרשנויות. דבר רביעי, אני חוזר למה שאמרתי גם בשיעור עצמו, הגישה שלך הורסת לחלוטין את המשטור של ההלכה. ושברגע שאנשים, אתה מרחיב חזית, ברגע שאנשים יגיעו למסקנה שחלק מהדברים האלה שגורמים להם להאמין שהם צריכים לקיים הם טעות, הם יזרקו את כולה. ולכן לדעתי היושר וההליכה אחרי האמת שאומרת, תראו, זה מה שחשבו פעם, היום אנחנו צריכים לתרגם את זה לידע המדעי של זמננו. אז לכן הגישה הזאת בעיניי הרבה פחות מזיקה גם למשטור של ההלכה מאשר הגישה ההפוכה. ודבר אחרון אני רוצה לומר, ש... רגע. כן, רק שנייה אחת, היה עוד משהו. לא זוכר מה היה דבר, היה לי עוד דבר אחד, אבל שכחתי. אוקיי, אז אני אעצור כאן. עוד מישהו?
כן, אפשר לשאול?
כן, כן, אפשר.
כן, ערב טוב. רציתי לשאול לגבי עסקת החטופים עכשיו, האם זה נטו, אפשר להגיד שזה נטו הלכתי, או משהו שהוא היגיון שלי?
ממש לא. מה זה נטו, השאלה מה זה נטו הלכתי, היא בעצמה שאלה לא מוגדרת היטב. כי ברור שגם אם זה נטו הלכתי, ההלכה פה מבוססת על הערכות מצב מציאותיות. אחרי שתיתן לי את הערכות המצב המציאותיות, אני יכול להגיד לך, האם הדיני בשר וחלב זה נטו הלכתי? כן. אבל הקביעה ההלכתית היא פונקציה של איך אתה מעריך את המציאות, כמה בשר יש, כמה חלב, יש 60, אין 60, כן בלה, לא בלה. אז לכן השאלה אם זה נטו הלכתי או לא, היא שאלה מבלבלת. זה דבר ראשון. דבר שני, ברור שבתשתית העובדתית יש מקום להערכות, ובסופו של דבר אני חושב שמה שהשכל הישר אומר זה מה שצריך לעשות. כשחזל אמרו שלא פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, השאלה מי קובע מה זה נקרא כדי דמיהם. ומי שקובע זה לא אוסף השודדים בעולם. מי שקובע זה האנשים שעושים אומדנה מה סביר לשלם, והאם סביר לשלם. ולכן בעצם זה ההלכה שהיא כמעט ריקה מתוכן. היא כמעט ריקה מתוכן, כי בסוף בסוף אומרים לך, תעשה את מה שהשכל הישר אומר.
כן. טוב, גם הפדיון של השבויים זה בכסף. זאת אומרת, שהיינו בגלות ולא היה לנו צבא ולאכול את זה.
השאיבה של ההלכה לגבי המקרה שלנו מתוך הדוגמאות של פדיונות שבויים בעבר היא פשוט מופרכת לחלוטין. אני לא מדבר על זה בכלל. אבל אפילו אם עשיתי כבר את התרגומים והכל, נגיד שהצלחתי לגבש איזושהי עמדה. כל ההקשר שם הוא אחר, זה, יש חשש שיעשו עוד פעם, וזה עבור כסף, ופה, ויש מחיר לכל עבד, ויש שווקי עבדים, כל הסיפור הוא בכלל לא שייך היום. מי קובע מה זה כדד מהם? אין היום שוק למחירת אנשים. אז היה.
טוב, תודה.
שלום, רציתי לשאול, מה ההבדל לדעתך בעצם בין התלמוד לשולחן ערוך, בהנחה שאנחנו מגדירים את השולחן ערוך ככזה שהתקבל בכל ישראל? אבל בסופו של דבר, כל
בהנחה שאתה מגדיר אותו ככה, אז אין הבדל, אבל הוא לא כזה.
אתה אומר שבסך הכל עובדתית הוא לא התקבל בכל ישראל?
לא.
עכשיו, ואתה מבין ש...
לא, יכול להיות שחולקים על השולחן ערוך.
כלומר, אתה מבין שאם נגיד...
זה לא עושה כלים שלא חולקים עליו.
לא, אבל חולקים עליו מתוך, כמו שאמרת, שעדיין, הרי גם על התלמוד יש חריגות אצל הגאונים, אני חושב, ולא...
באופן עקרוני, באופן עקרוני לא, וגם אם כן, אז באמת לא יפסקו כך. פשוט בזמן הגאונים, לא בטוח עד כמה, בתחילת תקופת הגאונים לפחות, לא בטוח עד כמה התלמוד בכלל נחשב חתום. הרי תוספות כותבים בכמה מקומות שנכנסו קטעים גאוניים לתוך ה... בטח סבוראים, אבל אפילו גאוניים לתוך התלמוד. כן, רב אחא, זה בעצם רב אחא משבחא, לפי תוספות, שזה אחד מאחרוני הגאונים.
כן. אוקיי, אז ההבדל הוא
סביב... תהליך החתימה הוא היה תהליך מתמשך, לא כמו שמתארים לנו, כן, שרבשי ורבינה ישבו והחליטו לסגור את הפרשייה. זה לא עבד ככה. אז היה תהליך של דמדומים. לאורך הזמן, אבל ברטרוספקטיבה, מה שכתוב היום בתלמוד, כולל התוספות שנכנסו לתוכו, זה מה שקיבל את התוקף. אם יהיה משהו מהגאונים שחולק, אז פשוט לא, זה לא יקבל להלכה.
כן, שר כוח.
אפשר עוד שאלה?
כן, כן.
רק לגבי בכלל הדין העברי וסנהדרין, סנהדרין קטנה, כל מה שהיה, האם היו מביאים מומחים כדי לפרש להם את המקרה בצורה מומחית מקצועית? כמו שהיום בבית...
אין לי מידע, אבל ברור שכן. כמו שהזכרתי קודם, שרב הלך לרועה בקר כדי ללמוד על מומי בהמות. להתיר בחורות, כן? להתיר מומים של בהמה. אז הוא הלך למומחה כדי ללמוד מה, מה המומים, מה זה אומר, איך עושים את זה. כן?
תודה.
אני רציתי לשאול, אולי יותר, קצת לתת איזושהי, או להסתכל על זה במבט על, מה שדיברת, אמרת שאתה לא תפתח הרבה נושאים, פתחת המון המון נושאים, אני חושב, שהם נוגעים להמון המון סוגיות,
שאתה מסתכל אותם. אפתח הרבה נושאים, רק הרבה מהם אני לא אפתח. אני אעסוק בהרבה נושאים, רק הרבה מהם אני לא אפתח, כי אי אפשר.
בסדר, בסופו של דבר, אני חושב, הצגת ראייה קוהרנטית, שמדברת על כך, שאם אני מבטא את זה נכון, אתה תופס את המערכת ההלכתית כמערכת שבאה לתאר את מצב העניינים בעולם. זאת אומרת, זאת מערכת דסקריפטיבית. היא באה להגיד לי מה נכון לעשות, משום שזה מצב העניינים בעולם, ואם יתברר לי שזה לא מצב העניינים בעולם, אם זה באיסור והיתר, בבשר וחלב, בהלכות נידה, לא יודע, בהלכות יורה דעה וכו' וכו', אז בעצם אין לה תוקף. עכשיו, באופן הזה...
לא יודע מאיפה הוצאת את זה, אני ממש לא אומר את זה. רק לפני שאתה שואל שאלה, אני פשוט לא אומר את זה, אז לכן פשוט לא נכון.
לא, כי אתה אמרת, הרבה הלכות מתבססות על מצב העניינים בעולם.
יש הלכות, יש הלכות שמבוססות על הערכת מציאות, יש הרבה הלכות שלו. האיסור של חזיר לא מבוסס על שום הערכת מציאות שידועה לי בכל אופן. או חובת להנחת תפילין. או
בסדר, יש את העקרונות האלה. אבל המון, אולי רוב ההלכות שבידינו הן ההלכות העקרוניות, וההלכות הפיתוחים של ההלכות, התולדות שלהם, בסופו של דבר מתבססות
על ידיעת מציאות. אתה מדבר על תורה כללית. אתה רוצה לשאול שאלה על דוגמה קונקרטית, אז תשאל דוגמה קונקרטית. האמירות הכלליות אני לא מסכים איתן, אז אפשר להתווכח עד מחר.
אוקיי, בוא.
לא שומע?
בואו נדבר על הלכות בשר וחלב, כמו שדיברו פה, מה, הלכות בליעה וכו' וכו'. בעצם כל ההלכות האלה הן בטלות ומבוטלות. זה דוגמה להלכה שהיא אחוזה במצב העובדתי.
היא אחוזה במצב העובדתי, אבל לא נכון שכולם בטלות ומבוטלות. תלוי במצב העובדתי. אותם מצבים עובדתיים שהתבררו לי כלא נכונים, מן
החינמי. תם כעיקר או לא תם כעיקר וכו'. אלה דברים שבסופו של דבר הם תלויים בעובדות. תם כעיקר
זה לא שאלה עובדתית.
בסופו של דבר חז"ל כן רואים את זה ככה, האם זה אין טעם?
לא.
השאלה אם באמת אתה לוקח את כל החבילה הזאת של ההלכות שהן קשורות במצב עובדתי, ואתה אומר, אני צריך לחקור אותם, אני צריך לבדוק אותם, ואם הגעתי למסקנה, או אפילו אם לא הגעתי למסקנה, כי מי אמר שהמחקר של חז"ל הוא באמת עדיף על המחקר של ימינו, ברור שהמחקר של ימינו עדיף, אז אולי בכלל נבטל אותם מלכתחילה, ונגיד שבוא נתחיל לצאת ולחקור ולנסח הלכות חדשות.
תרשה לי להגיד את מה שאני אומר, במקום שאתה תגיד את מה שאני אומר. מה שאני אומר, זה שמה שחזל קבעו, חזל, אלה שיש להם סמכות פורמלית, מחייב. במקום שבו יתברר לי שהתשתית העובדתית לא נכונה, אני טוען שזה בטל. אם אני לא יודע, אז אין לי סיבה, אני לא יכול לבטל את זה. אני יכול לבטל את זה אם אני יודע. אם תעשה מחקר ותגלה
את זה, אתה יודע, אני חייב. כמו שתגיד במתמטיקה, אני אשמח על משפט פיתגורה של חז"ל, על הקירובים שלהם. אולי שאני לא עושה את זה.
אני לא סומך על משפט פיתגורה של חז"ל. אני אומר, יש להם סמכות פורמלית בהלכה. וכיוון שכך, מה שהם קבעו מחייב אותי. אם יתברר לי שהתשתית העובדתית לא נכונה, זה בטל. אבל בשביל לבטל את זה, אני צריך לברר שהתשתית העובדתית לא נכונה. זה הכל. לא, זה הטענה שלי. לא בגלל שאחרת כנראה הם צודקים. אלא כל עוד אין לי אינדיקציה שהם לא צודקים, הסמכות הפורמלית שלהם בעינה עומדת.
אני רק שואל, למה לא נתחיל לחקור אחר כל הלכת?
למה לא? לא אמרתי שלא, תתחיל.
אוקיי, כדאי לעשות את זה, אני חושב.
לחינם.
זאת אומרת, אם באמת בסופו של דבר ההלכה אמורה לתאר לי את המצב העניינים ולתת לי את העובדות הנכונות, זאת אומרת, ההלכה היא חייבת להתבסס על עובדות
נכונות. באותם תחומים שמבוססים על תשתית עובדתית, ברור, צריך לברר את התשתית העובדתית הנכונה. הנה חינמי.
אם יש מחלוקת בכלי זכוכית, האם הם בולים או לא בולים, אפשר ללכת למעבדה לבדוק את זה.
אז אני אומר, זה לא כל כך פשוט.
בידינו להגיד ללכת למעבדה לבדוק את הזכוכית, אם היא בולעת או לא.
זה לא כל כך פשוט לבדוק את זה, עשו הרי ניסיונות, דרור פיקסלר ואחרים, עשו ניסיונות כאלה, זה לא כל כך פשוט לבדוק את זה, כי אתה צריך להניח מה בדיוק משמעותה של בליעה. יש פה גם שאלות פרשניות ברקע. זה יכול
להתפתח...
מה? לא שומע?
אני חושב שאתה מתחמק בזה. יש כאן שאלה בסיסית שאומרת, האם על ידי עובדות מדעיות אני יכול לפסוק הלכה או לא?
התשובה היא ברמה העקרונית, כן.
העובדה היא שהפוסקים, לא בימינו ולא בעבר, לא הזדקקו לבדיקות מדעיות בפסיקת ההלכה.
ברור שלא, כל העולם לא הזדקק לבדיקות מדעיות, אז למה שהם הזדקקו?
אני אומר...
דברים מסברתם, גם אריסטו אמר דברים מסברתו. אריסטו החליט שדברים נפלים לארץ במהירות שפרופורציונית למשקל שלהם. הוא היה יכול לעשות ניסוי פשוט, לא צריך בשביל זה מאיץ חלקיקים. הוא לא עשה, לא טרח לעשות את זה.
לא, לא, לא.
המנטליות העתיקה הייתה כזאת, שאם הסברה שלי אומרת ככה, זה כנראה נכון. אבל היום אנחנו לא עובדים כך.
יפה, לא נפליג עכשיו מה ההבדל בין המדע העתיק למדע המודרני.
אוקיי.
הרי ברור שהמדע המודרני מבוסס על ניסוי ועל ניסיונות. זה המדע האמפירי.
נכון.
אני לא מדבר עכשיו על מדע של אריסט. אני אומר, בימינו, אחרי המהפכה המדעית, יש לנו כלים מאוד משוכללים, לבדוק בטח בעולם החומרים, ברמה אטומית אפילו, ואנחנו לא נעשה את זה.
אנחנו לא נעשה את זה, ריבונו של עולם, אתה מניח הנחות, אני לא יודע איך אתה שואב אותן. למה לא לעשות את זה? ודאי שכן.
אז הנה, מחלוקת אדירה על כלי זכוכית, שנחלקו הרמה והרמה.
אז הנה, הנה, מה ההוכחה שלך? אז תבדוק. מה לא
הבנת? אתה אומר לי לבדוק, אבל למה שהרב יוסף לא יגיד למעבדה לבדוק, כדי לחלץ אותנו מהשאלה הזאת? הוא לא יגיד, הוא לא יגיד, ואף פוסק לא יגיד.
אם הוא לא יגיד, אז תשאל אותו למה הוא לא יגיד, אתה שואל אותי, אני אומר
לי. אני אומר לך למה הוא לא יגיד, כי השיטה של...
הוא אומר לי למה הוא לא יגיד, אבל מה שהוא אומר לא מעניין אותי. אני אומר לך מה שאני אומר, לא מה שהוא אומר.
אוקיי, בסדר. כן, רק זה, אוקיי. בסדר,
הבנתי. מה שעמית אומר, הרבה והרבה שואלים פה אומרים בעצם, שצריך שולחן ערוך חדש. אם הרב אומר שזה קשור בעובדות, צריך באמת שולחן ערוך חדש.
אם...
רק אם שהרב יכתוב.
כן. טוב. זהו? אוקיי, אז תודה לכולם.
תודה רבה.
מקווה שנתראה בשיעורים הבאים. לא שלי דווקא, כן, אבל יהיו עוד שיעורים הלאה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.